חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
התוכנית לדבר זה לא משמין, שלדעתי ככה קוראים לה, היא משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט.
קפה אליט.
שגם בעונה הזאת איתנו לאורך כל העונה, מאפשרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם כל שבוע. תודה רבה לכם.
ועונה בישלנו איתה משהו סופר מרגש.
ותכף נספר לכם על זה.
נכון.
אבל, עונה שלוש.
יוצאת לדרך.
בואו נתחיל.
הלו, הלו, הלו!
איך זה קרה?
לא, זה היה קצר מדי.
מה?
החופש הזה, לא היה חופש.
כי אנחנו אמרנו להם, זמן קורונה, זמן קשוח, צריכים אותנו, אנחנו רק הודענו שאנחנו יורדים לפגרה, הוצפנו במיילים שאמרו, אתם לא יוצאים לפגרה. אמרנו, טוב, נקצר את ההפסקה.
כן.
לא התגעגעת?
יכולתי להיות בחול בזמן הזה.
תכלס, אם היית בחול, אז כנראה שלא היינו מקליטים פרק, אבל אני חושבת שצריך לשתף אותם בעוד דבר מרגש שקורה.
מה?
אנחנו יושבים באותו חדר.
חזרנו לאולפן המרגש והמקסים שלנו, עם איתי, טכנאי האולפן, הלו איתי!
איך התגעגענו אליך?
איתי רוקד ריקוד קטן.
תראה איך שנכנסו לאולפן, הוא הוריד את המסכה.
לא, כן.
הוא כל כך פחד כשנכנסנו.
קיבל את פנינו עם סקוויזר כזה של אקונומיקה.
אנחנו, כן, את סוף העונה הקודמת, קלטנו כל אחד מביתו עם מיקרופונים, וזה היה לא פשוט טכנית.
כן.
אבל בוא, 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 בוא. אני חושבת שאנחנו נורא מתרגשים, וכשאנחנו מתרגשים יש לנו נטייה ללרלר על שטויות.
בואי נתמקד.
טוב.
אחד, כן. חזרנו.
היי.
היי. שתיים, יש לנו העונה מלא מלא דברים מרגשים, הכי מרגש ביניהם, מעבר לליינאפ המטורף שבנינו לכם.
מה יש לנו, לוקסי?
תחרות.
נוסעת?
פרסים.
מתנת?
קפה אליט.
חלום שלנו להיות אסי ורותם, נכון? נתמנו לנו בטלוויזיה ולהגיד...
אסי ורותם, כן. טל ואביעד.
אוקיי.
הם אלה שכל בוקר עולים על גלי האתר...
כן.
ונותנים פרסים. ועכשיו גם אנחנו התקדמנו, אבל... ואנחנו נותנים פרסים.
אבל אני רוצה רותם סלע. אני רוצה להיות רותם סלע.
את פי אלף יותר מרותם סלע.
לא, היא הכי יפה והיא הכי מצחיקה שיש בעולם.
האמת שאני מאוד מחבב אותה, במיוחד בזכות היכולת שלה לסבול את...
גם הם יפה וגיי.
שלום לך. לא דעתי שאת גיי.
אסור להגיד.
לא מותר.
אוקיי, בסדר. בקיצור, תקשיבו.
מה הולך לקרות?
25 תוכניות, עונה משגעת, עונה משוגעת, כל שבוע איתכם בתוכנית חדשה. יהיה לנו תחרות נושאת פרסים. אנחנו את כל הפרטים נספר לכם בשבוע הבא. בואו נגיד אבל שתצטרכו לשתות קפה בשביל זה. אפשר להתחיל?
אפשר להתחיל.
ולמרות שבעונה הקודמת, 25 פרקים, סיפרנו לכם בכל פרק אנקדוטה על קפה, החלטנו את פרק פתיחת העונה שלנו בעצם לעשות פרק שלם על הנושא הזה.
שזה קצת הזוי.
למה?
לכל מי ששמע את כל העונה הקודמת, נתקל בכל פרק בפינה שהסבירה על הקפה, ולדעתי כיסינו את רוב החומר.
זה מה שחשבנו.
זה מה שחשבנו.
ואז החלטנו לעשות פרק על קפה, לעשות איזשהו ישור קו, כי אמרנו, רגע, יש לנו עוד כמה מלא נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, וגילינו שעולם ומלואו. אז העולם הוא לא, זה אולי פרק שטיפה שונה ממה שאתם רגילים בדרך כלל, אבל וואו, כמה דברים מרתקים יש על קפה. תרבות שלמה.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על קפה.
תרים לעצמך ותתחיל.
אוקיי. הצרכנית הגדולה ביותר של קפה היא ארצות הברית. 1.5 מיליארד טון קפה בשנה. 1.5 מיליארד טון.
של קפה.
של קפה.
בשנה.
בשנה.
אוקיי.
עובדה מה?
אתה מכיר את, את השופר, כלי הנגינה שתוקעים בו בראש השנה ובכיפור?
בהחלט אפילו דיברתי עליו השבוע במקרה, כן.
אוקיי.
קרן הצבי.
שתוקעים כדי שיפתחו שערי שמיים?
כן.
גם בניקרגואה יש שופר.
יהודי?
לא.
אז?
במהלך הקטיף מסמנת תקיעת שופר לכותפים שהם צריכים לעבור מחלקה אחת לאחרת.
כותפי הקפה?
כן, בדיוק אותו שופר שיש בישראל, ביהודים, יש גם בניקרגואה.
מעניין.
שמחתי לעזור. הלאה.
קפה הוא אחד מהגידולים הכי רווחיים בעולם. אחרי נפט גולמי, קפה הוא הסחורה הכי מבוקשת בעולם.
הכי מבוקשת.
הכי מבוקשת. עוד הבא.
קפה סוס פזו.
סוס פזו.
כן.
אוקיי.
קפה מושהה. שמעת את המונח הזה פעם?
מהמילה סספנד כאילו?
כן.
אוקיי.
אבל באיטלקית. זה מנהג שהתפתח בנפולי כבר לפני 100 שנה בערך, שבו בן אדם שיש לו כסף בא לקפה השכונתי בבוקר, אנחנו יודעים שותים את הקפה שלהם בעמידה.
אה, one plus one.
והוא שותה קפה אחד, אבל משלם עבור שניים. כשבהמשך היום יגיע לקפה אדם עני שאין לו כסף, הוא מקבל כוס קפה בחינם.
חמוד.
מקסים.
חמודים האיטלקים.
מאוד חמוד, מאוד שכונתי, מאוד נחמד, רק שב-2011 ראו כתבות על העניין, ואז הייתה תנועה של קפה סוספנזו. פתאום יש יום הקפה סוספנזו, יש עמוד פייסבוק באנגלית, Suspended Coffees, שיש לו כבר 5.5 מיליון עוקבים, וזה נהיה מין טרנד כזה.
מבורך.
מבורך חיובי, אבל אתה יודע, אני תמיד פחות אוהבת שזה מסחר. אני מחבבת את זה שעדיין באיטליה, בבתי הקפה הקטנים, אנשים פשוט עושים את זה, לא בגלל שזה תנועה גלובלית, אלא פשוט כי הם אנשים טובים שמבינים כמה זה חשוב הקפה של הבוקר, וכמה זה משנה את היום.
גם להומלסים.
שאתה פותח אותו עם קפה קטן, וטוב.
וטוב.
כן.
ועובדה אחרונה, שימי לב.
כבר הגענו, כן.
כן. נכון לשנת 2011, הספר של מדונה, סקס,
כן.
היה ועודנו. ספר שולחנות הקפה הפופולרי ביותר, והנחשק ביותר לספרי קפה שהפסיקו להדפיס אותם.
וואו.
כן, סקס של מדונה.
ספר מדהים אגב.
יש לך אותו?
לא. אבל הלעלתי בו מספר פעמים בחיי.
כששכב על שולחן קפה לידך.
בדיוק, אז אני יודעת שאמרת 5, אבל יש לי 6 מטופשת במיוחד.
לכי על זה.
הייתה תקופה שבטורקיה היה מותר לאישה להתגרש מבעלה אם הוא לא הכין לה קפה.
אה, באמת?
כן.
מאוד פרוגרסיבי מצידם.
מאוד.
לא מאפיין, יפה, אהבתי.
יפה, בבקשה. אז קפה, היום אנחנו מדברים על גידול שבאמת מנהל את העולם, גדל בהמון ארצות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. צמח. שכמו, אתה יודע, חוט מקשר כזה קצת מהפרק שסיימנו את העונה הקודמת, שסיימנו עם קקאו, עם שוקולד. Mm-hmm. גם פה מדובר על עץ שגדל בעיקר סביב אזור המשווה.
כן.
שם זה הקו רוחב 20 דרום, 20 צפון, פה זה 24 דרום, 24 צפון. Mm-hmm. ולכן גדל סביב קו המשווה, בעיקר מדינות עולם שלישי. גם פה אנחנו מדברים על צמח ש... הפירות שלו גדלים בתוך פולים. אז כביכול יש דמיון בין השניים. יש כאלה שאומרים שאנשים מכורים לקפה, יש כאלה שאומרים שאנשים מכורים לשוקולד, יש כאלה שמתעוררים בעזרת קפה, ויש כאלה שהולכים לישון עם שוקולד. לשניהם יש המון מיתוסים.
הם נחשבים מאוד בריאים.
שניהם נחשבים מאוד בריאים, אפילו נחשבים לסופר פוד, אבל בכל זאת הם כל כך כל כך שונים. אני חושבת שהעולם המערבי לא יכול לדמיין את עצמו בלי קפה. אתה יכול לדמיין את עצמך בלי קפה?
אני לפני 8 או 9 שנים, הייתי בבית קפה בתל אביב ליד הבית שלי, והזמנתי את הקפה הכי גדול שלכם. היא אמרה לי, מה זה הכי גדול? ואמרתי לה, בג'רה של מרק. אמרתי לה, בצחוק, היא לקחה אותי ברצינות והביאה לי קפה בג'רה של מרק. יש צילום באינסטגרם שלי, משהו מ-2011 כזה.
למה?
של הקפה הזה, ולידו הפוך גדול. שתביני את הפרופורציות.
מה, היית עייף נורא?
לא, אהבתי נורא הרבה קפה. שתיתי את הכוס קפה הזאת, ומאז ועד 2014 לא הייתי מסוגל לשתות קפה. ורק ב-2014, נשבע לך, ב-2014 הייתי בחול, והייתה שם מכונת אספרסו, והתפנקנו עליה, וככה חזרתי לשתות קפה. אבל כן, אני יכול לדמיין את החיים שלי בלי קפה.
וואו.
את יכולה לדמיין את החיים שלך בלי קפה?
לא.
למה?
כי אני אוהבת קפה מאוד מאוד מאוד. אני אפילו, סיימנו את העונה הקודמת, ראיינו את אומינה, כהנת הקקאו, שעשיתי אצלה צום מיצים, ואחד הדברים שיש בסדנת מיצים זה שלא שותים קפה. והיא הזהירה את כולם ואמרה לכולם שברגע שנפסיק לשתות קפה, כנראה למחרת נקום עם כאב ראש בגלל הגמילה. אמרתי, אתה תראי שלי לא יהיה כאב ראש. היא אמרת לי, אין כזה דבר, כמה כוסות קפה את שותה ביום? אמרתי לה, בין 5 ל-7, משהו כזה, אני מאוד אוהבת קפה. אמרתי, אבל אני אוהבת קפה, אני לא מכורה. אני אראה לך שלא יהיה לי כאב ראש. ואתה יודע מה, מתוך 30 אנשים הייתי היחידה שלא היה לה כאב ראש.
לא כאב לך ראש?
לא.
אני בטוח שתגידי לי, קמתי עם כזה כאב שדפקתי שני אדוויל.
אני באמת חושבת שאני לא מכורה לקפה, אני פשוט מאוד 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 אוהבת. עד הצומיצים הזה הייתי קמה בבוקר, והיו עוברות לדעתי 35 שניות מהרגע שהייתי קם עד הרגע שהייתי שותה קפה, פשוט שזה משך הזמן ההרתחה של הקומקום. היום אני קודם כל שותה את הכוס מים עם מיץ לימון שלי, ורק אז אני שותה את הקפה, אז זה עובר טיפה יותר זמן, וזה רק שיפר את איכות חיי. כי זה פתאום לא כזה, אוקיי, קמתי קפה, אלא קמתי, נעים לי, ועכשיו אני אתענג על כוס קפה.
אז מותר לדבר איתך לפני הכוס הראשונה?
כן, זה השתנה.
אוקיי.
אבל אני לא רוצה לדמיין את החיים שלי בלי קפה, אני כל כך אוהבת את זה, אני אוהבת גם כל קפה.
את שותה גם מלא סוגי קפה.
מלא.
את אחד האנשים, כאילו, את מגוונת, כל אחד יש לו, אני יש לי את הקפה שלי שאני שותה אותו, זה נס, בכוס גדולה, עם חלב, מקרה את היחסים כבר, לא משנה.
כן.
אבל זה הקפה שלי. את, יש לך מלא סוגים.
אני שותה אספרסו, אני שותה מקיאטו. אני לפעמים שותה מקיאטונה, שזה מקיאטו עם יותר חלב. לפעמים אני עושה לעצמי, אני שותה נס קפה כמובן, על הקפה הראשון של הבוקר תמיד יהיה קפה נמס. אני אוהבת מאוד בוץ, אני אוהבת טורקי, אני אוהבת מקינת הממש, ואני אוהבת הדור השלישי, אני שותה הכל.
מעניין. אני הקפה היחיד שאני לא אוהב זה קפה קר. דוחה אותי.
גם אם הוא עשוי היטב?
אין עשוי היטב, לא עשוי היטב. משהו בקונספט של קפה קר.
לא בא לך טוב.
לא בא לי טוב. ולכן אני גם לעולם, נגיד, לא אוכלתי רמיסו, או כל דבר, כל דבר שקשור בקפה או במוקה, ממש בא לי רע. וקפה חם אני מאוד אוהב.
אנחנו...
נדבר, אבל זה כמו את והצ'יפס.
נכון. שאני שונא צ'יפס חם ואוהבת צ'יפס קר.
כן.
כן. אוקיי.
אוקיי.
טוב.
אז בוא נעשה סקירה היסטורית זריזה על הקפה.
בדיוק, וחשבתי שלא תתחיל.
האמת שדי כיסינו ברוב הפינות שלנו בעונה שעברה את ההיסטוריה של הקפה.
כן.
אני אזכיר לכם שיש את האגדה הזאת שהקפה שהתגלה באתיופיה עם חלדי הרועי הצון והעיזים המרקדות שלו שאכלו את הפולים הטעימים האלה והתחילו לרקד, ראה, הפיץ את הבשורה וזה התקדם הלאה והלאה. אני רוצה להתחיל בערך מאזור המאה ה-15, כי זה באמת התקופה שיש לנו באמת תיעודים על כך שהתחילו לשתות קפה. שתיית הקפה השחור, כפי שהיא מוכרת לנו היום, כנראה מגיעה מעדן בתימן, מהמופתי הגדול של המאה ה-15 בתימן. מתימן הקפה מתפשט צפונה למקה, משם למדינה, קהיר, דמשק.
אבל הוא התגלה באתיופיה.
הוא התגלה באתיופיה.
אוקיי.
ועבר לתימן,
לאתיופיה.
למה אני מתחיל מתימן? בגלל ששם התחילו לשתות קפה כמשקה נפוץ.
לא ללעוס אותו כפולים.
לא ללעוס אותו כפולים, ולא לקטוש אותו ולשתות אותו עם מים קרים, אלא ממש לעשות את כל תהליך הקלייה, קדישה ושתייה. בשנת 1544 נפתח בית הקפה הראשון באיסטנבול. סוחרים סורים פתחו אותו, ולאירופה הוא דווקא חודר דרך צפון אפריקה. זאת אומרת, מקהיר לאזור מרקש, והוא מתחיל לטפס באיטליה לוונציה. וכנראה בגלל שככה הוא חדר לאירופה, האיטלקים נחשבים כאלה מומחים גדולים בקפה.
ונציה היא אבן דרך בתולדות הקפה.
רוצה להרחיב על זה לרגע?
שמה לדעתי נפתח בית הקפה הראשון באירופה.
במאה ה-16...
אגב, אני רק יורשה לי, ונציה היא עיר ממש חשובה בקטע של גוד וייבס.
גוד וייבס, אוקיי, למה?
כאילו, האפרול שפריץ מגיע משם, הקרפצ'יו בקר מגיע משם, מההריס בר, קמפרי הוא גם מהאזור שם, כאילו...
פן טיים.
הם כן, בכיף שלהם.
הם בראש טוב.
כן.
אוקיי, אהבתי.
מרוצה מהם.
אוקיי, אני ממשיך להתקדם. באמצע המאה ה-16 חברת הודו המזרחית, הבריטית בעצם, למרות השם שלה, הביאה את הקפה לאנגליה ונפתח בבית הקפה הראשון באוקספורד, על ידי יהודי טורקי בשם...
ג'ייקובס.
ג'ייקובס. נשמע לכם מוכר? ואגב, אני אציין ש-25 שנה אחר כך היו כבר בלונדון למעלה מ-300 בתי קפה. זאת אומרת, הוא כובש את העיר בסערה ואת כל האי בסערה. אבל בהתחלה לנשים אסור היה להיכנס לבתי הקפה.
מה?
הם היו מוקצות. זה היה מקומות לגברים. ונשים שהיו נכנסות היו מעוררות מהומה והיו קוראים לשוטרים ומגרשים אותם. אחר כך פתרו את זה עם מחיצות, כמו שיש בחתונות אצלנו, אצל הדתיים.
מה?
ובסוף, באמת, ובסוף הוטל האיסור הזה.
אוי, מישהו היה עומד בין הקפה שלי. כן.
אוקיי. לבינאים מיוחס הוספת הסוכר והחלב, ולאמריקה הוא מגיע עקב הקולוניזציה הצרפתית ליבשת אמריקה, כל זה קורה רק באזור המאה ה-18. בשנת 1714, ראש עיריית אמסטרדם מעניק מתנה למלך לואי ה-14, אנחנו מדברים עליו כל הזמן, הוא מעניק לו צמח של קפה שלואי שותל בגנים הבוטניים בפריז, וב-1723 קצין צרפתי מקבל שתיל אחד מהמלך, מצליח איכשהו בספינה שלו דרך הסערות והסופרות והכל, להביא אותו עד מרטיניק, ואומרים שאותו שתיל מסגשג הוא האב של מרבית עצי הקפה ברחבי הקריבים ודרום ומרכז אמריקה.
יפה.
שזה מקסים.
נכון.
ועוד אנקדוטה מעניינת, ברזיל יצרנית הקפה הגדולה, נכון. קיבלה את הקפה הראשון שלה במזל. הקיסר שלח נציג לגינה הצרפתית להשיג שתילים של קפה, אבל הצרפתים הקמצנים והגבתניים לא היו מוכנים לחלוק.
נו, אז איך זה קרה?
הנציג פתח רומן עם אשתו של המושל, והיא, שכל כך אהבה אותו, העניקה לו בפרידה זר פחים גדול לפני שהוא עזב, ובפנים היו מספיק זירי קפה כדי להתחיל את מה שהיום ענף של מיליארדים של דולרים.
וואו.
וזו פחות או יותר ההיסטוריה של הקפה.
וואו.
ונגיע לעת החדשה.
יפה. אתה יודע, דיברת על האיסור של נשים על שתיית קפה בלונדון.
כן.
היו עוד איסורים במהלך ההיסטוריה.
היו מלא איסורים במהלך כאילו, ההיסטוריה.
כאילו, הקפה, אני חושבת שזה חשוב להתקרב לנקודה הזאת, כי קפה, משהו שהיום הוא כל כך יומיומי, התייחסו אליו כמעט...
משקי השטן.
כן, משקי השטן.
ככה קראו לו. רוצה לשמוע על חמישה איסורים בהיסטוריה? על קפה ממש בזריזות?
כן.
ב-1557 הגישו חכמי דת תלונה בבית המשפט בירושלים. פה. על אופי פעילות שהתנהלה בבתים, בחנויות... על אופי הפעילות שהתנהלה בחנויות לממכר קפה. אוקיי? מה שקרה בחנויות האלה זה שהיו שותים את הקפה, וכנראה מערבבים בו אופיום. וזה הטריד מאוד את השלטון. אז הגישו תלונה, ופשוט אסרו על הקפה. יש לנו את האיסור הידוע של הקפה באיטליה, דיברנו עליו באחד הפרקים, שכשהוא מגיע לאיטליה, תיגעו אותו כמשקי השטן, והאפיפיור קלמנט השמיני נאלץ לטעום אותו, הוא אהב אותו, איזשהו טעים, יש כאלה שאומרים שהוא אפילו ציווה להטביל אותו, משאר היסטוריה.
יש לו משפט מאוד ידוע לאפיפיור הזה, שהוא אמר שמדובר במשקי השטן, אבל הוא כל כך טוב שאנחנו לא ניתן רק לשטן ליהנות ממנו.
זה משפט מעולה. בממלכה האוטומנית, בעיר קונסטנטינופול, איסטנבול של היום, בשנת 1624 היה איסור על שתיית קפה שבעקבותיו היה גזר דין מוות בשתי פעימות. נתפס שותה קפה פעם ראשונה קיבלת הצלפות, נתפס שותה קפה פעם שנייה, הכניסו אותך לסק מאור, תפרו אותו הרמטית וזרקו אותך לבוספורוס. עד כדי כך.
אני עוד תקועה בזה שקראת לזה שתי פעימות.
שתי פעימות. הקורונה.
הקורונה, מה זה השפיע עליך?
לגמרי.
שתי פעימות, תנאי לשמור. אגב, הפעימה השנייה,
כן.
זה זאת שזימברה אותי סופית. לא כי זרקו אותי בסק אור לבוספורוס.
אז?
כי המדינה אמרה לי סופית חמודה. שקל לא תראי מאיתנו, עצמאית במדינת ישראל. אללה.
עוד שני איסורים בזריזות.
בחורה עוינת את המדינה. סליחה, כן, מה?
עוד שני איסורים בזריזות. ב-1746 שוודיה מכריזה על הקפה פרסונה נון גרטה, כששוטרים מסתובבים ברחובות ומחרימים כוסות קפה. מזכיר לך משהו? את השוטרים שמסתובבים ועוצרים אנשים מללכת לים היום.
או לוקחים להם את הכוס יין, שבשקט שלהם עומדים ברחוב ושוטים, מה אכפת להם?
נכון, אגב, מה שמצחיק זה שבשוודיה התרחש הניסוי הראשון בבני אדם בקפה. המלך גוסטב השלישי הורה לרופאים לערוך ניסוי שישקו בו רוצחים בכוסות קפה, ובדקו תוך כמה זמן הם מתים, כי חשבו שהקפה הוא רעיל.
וזה היה ניסוי... חיו באושר
ובאושר. חיו באושר. הרוצחים היו מאוד מבסוטים, הרופאים היו מאוד מאוד מדוכאים.
כנראה שהרופאים מתו לפני שהניסוי הסתיים, והרוצחים עדיין חיו באושר ובאושר בבית כלא שלהם.
לגמרי. ואחרון חביב,
okay.
1777 בפרוסיה, פרדריק הגדול, פרסם צו שמאשים את הקפה שגנב את הבכורה משתיית הבירה. הצו מכריז שהמלך פרדריק בעצמו שתה בירה בכל בוקר כתינוק, ואין לשתות משקאות אחרים.
אתה מבין כמה ניסו להיפטר מהדבר הזה?
לא הצליחו. לא עכשיו, הצליחו.
אני רוצה לספר לך.
כן.
לקחת אותך לזווית אחרת.
אוקיי. Okay.
אני אתחיל דווקא במקור המילה קפה.
וואו, מפתיע.
אני בטוחה.
מה מקור המילה קפה?
אז מקור המילה קפה.
כן.
זה מהמילה הטורקית קאווה.
כן.
אוקיי, שזה מגיע מהמילה הערבית גאווה, שזה בעצם קיצור של המילה גאווה אלבון. יין אפולים. היין שמגיע מהפולים.
אוקיי.
המילה קאווה, בעצם המשמעות שלה, זה יין. עכשיו, יש איזושהי סברה אחרת שאומרת שמקור המילה קפה הוא בכלל מהאזור,
כן.
מממלכת קפה שבאתיופיה, שזה אחד ממקורות צמח הקפה. עכשיו, מה מעניין? שבקפה, בממלכת קפה, לקפה קוראים בונו, ולפולי קפה ירוקים קוראים בון.
בונו ובון.
כן, okay. בקפה, באתיופיה, אני מזכירה לך כן. שבאנגלית קוראים לזה בינז.
אוקיי,
okay, מעניין. שזה אותה מילה.
כן.
יש משהו מאוד מאוד יפה בזה שאתה אומר על משהו קאוואט אל בון, כי אתה בעצם אומר שתי מילים בשפה האתיופית, היין והפולים.
קופי בינז?
קופי בינז.
קאווה אל בון.
כן.
מדהים.
זה מקסים. עכשיו, מה עוד מקסים אותי בעניין הזה? המילים האלה הן באמת בנות מאות שנים, ורק עכשיו אנחנו חיים באיזשהו עידן, שהקפה והיין מתחברים. כלומר, לאורך שנים, הקפה היה מין משקה, הוא התחיל כמשקה אצולה, אבל ירד לעם, והיום הוא משקה מאוד מאוד יומיומי. ועולם היין האליטיסטי הזה, שעושה מאמצים כבירים כדי לרדת אל העם, בסופו של דבר שני עולמות האלה, עכשיו אנחנו חיים בתקופה שמאוד מאוד מתחברים. כלומר, היום אנחנו, לי ולך זה נראה מאוד מאוד טבעי, שפה מדברים על טרואר ושם מדברים על טרואר. מדברים על גלגל טעמים, על ארומות, שמדברים על טעימה מקצועית, שנותנים ציונים לקפה כמו ליין. לנו זה נראה נורא נורא הגיוני, אבל זה לא תמיד היה ככה. זה חלק ממהפכת קפה, שהעולם הקפה עובר, שהוא עושה איזה שהם מאמצים להפוך להיות יותר פרימיומי. הוא היה פרימיומי, הוא התחיל ממשקי אצולה, אבל הוא ירד, והוא אחר כך היה משקה להמונים, ופתאום הוא מנסה להתרומם, להתרומם חזרה.
למה זה קורה?
כל המהפכה הזנית. אתה יודע שאפילו אלן דוקס, בבית קפה שלו, אמר שלא צריך לקרוא לזה יותר בריסטה, לאיש שמכין את הקפה. צריך לקרוא לזה קפליה.
כמו סומליה.
כמו סומליה. שזה גם חלק מלרומם בעצם את התעשייה הזאת. למה זה קורה? זה כל כך מרתק, שאנחנו נעלה עכשיו לשיחה את נועה ברגר, שהיא דוקטורנטית, שמתעסקת בדיוק בעניין הזה. מה קורה לעולם הקפה, ולמה הוא מתחיל לרקוד טנגו עם עולם היין?
אוקיי, בוא נדבר איתה. הלו?
שלום.
נועה?
שלום.
כן, היי.
שלום לך. הלו, הלו, הלו.
בונז'ור.
אז איתנו על הקו נועה ברגר, שהיא דוקטורנטית לסוציולוגיה בבית הספר הגבוה למדעי החברה בפריז, והמחקר שלך, נועה, מתמקד בית, ספרי לנו את, כי זה לוקסי לא יאמין לי.
אני עושה את הדוקטורט שלי על מה שנקרא שוק הקפה האיכותי, או שוק הספשלטי, לפעמים קוראים לזה גם גל השלישי, ואני בעצם בוחנת איך קפה הופך ממוצר צריכה בסיסי למשקה איכות, כדוגמת יין, בשתי מדינות ספציפיות בצרפת ובברזיל, שיש להם כבר מסורות מושרשות לאיך לשתות ואיך להכין קפה.
תגידי, דיברנו לפני שהעלינו אותך לשידור, והסיבה שהעלינו אותך לשידור בעצם זה שקפה מתחיל לבנות עצמו כמו עולם היין. ונשאלת השאלה למה? כלומר, למה בעצם עולם שהוא כל כך להמונים מנסה להשתוות לעולם שסטרגלינג בדבר הזה, כאילו יין רק מנסה לגרום להמונים לשתות אותו, והקפה שיש לו את כל השוק, פתאום מנסה לרומם את עצמו מעם. למה?
זאת שאלה מצוינת, וקודם כל אני אתחיל דווקא מהסוף, מזה שהיום גם שוק הקפה האיכותי, או חלקים משוק הקפה האיכותי, מנסים כמו עולם היין להוריד את עצמם בחזרה במרכאות אל העם, ולהפוך גם קפה איכותי לקפה שהוא נגיש.
אוקיי.
אבל התהליך הזה של ההשראה מעולם היין, צריך גם להבין טיפונת מאיפה הוא התחיל. שוק הקפה האיכותי הזה התחיל לצמוח בעצם בשנות ה-70 של המאה ה-20 בארצות הברית, וזה חלק מטרנד קצת יותר רחב בתחום האוכל באופן כללי, שבו פתאום בקליפורניה של שנות ה-70 יש כזה עניין באוכל מקומי, באוכל עם טרואר, באוכל שמכירים את המקור שלו, וגם צמיחה כזה של קהל צרכני, מה שהיום היינו קוראים איפסטרים אולי, שמתעניין בדברים האלה וגם מוכן לשלם יותר. ואז בעצם באים חברות פעילים מתחום הקפה ואומרים, וואלה, גם אנחנו רוצים כאילו לייצר איזושהי נישה בשוק שיש לה גם מענה. קפה שהוא כאילו שהוא מוצר איכותי יותר, שיש לו גם טרואר, וממש מתחילים במודע לקחת מושגים מעולם היין. אז שיטת המאה נקודות של רוברט פארקר, את הרעיון בכלל של טרואר, וגם אימג'ים מעולם היין. והדבר הזה מתפתח כאילו עם רשתות כמו סטארבקס, ומה שאנחנו קוראים לו היום הגל השני של הקפה, הרעיון הזה בכלל של הקפה יש כאילו איזשהו מקור, איזשהו סיפור שאפשר להכיר אותו, דיבור זני על קפה כמו ביין, והופך להיות כזה מזוהה עם צרכנות מעמדית, מעמד ביניים, מעמד ביניים גבוה של הערים הגדולות. מנקודת המבט הסוציולוגית, המחקרית, אנחנו גם מדברים על זה, זה הקשר של כאילו היבדלות מעמדית. זאת אומרת שאנחנו בוחרים, נגיד, לשתות קפה במחאות איכותי יותר, קפה ספשלטי, הוא גם מספר עלינו סיפור. זאת אומרת שאם אני שותה קפה שהוא איכותי יותר, שהוא אתי יותר, זה מראה שגם יש לי יכולת לזהות איכות, להבין איכות, להבין דבואר וגם אתית יותר.
פה אנחנו קוראים לזה פלצנות.
אנחנו כבר לא קוראים לזה פלצנות.
לא? בהרבה אנשים יגידו לזה פלצנות.
אני חושבת שמאזינים שלנו זורמים איתנו עם זה שזה...
כן? אני מקווה.
כן. כאילו שאתה שותה קפה טוב,
אז... כן ולא, זאת אומרת, יש היבט של הדבר הזה שהוא המון, שהוא המון דיבור על, אבל מצד שני בקפה יש משהו שחשוב לי להוסיף, שהוא גם ספציפי, זאת אומרת כל הדיבור הזה על איכות ועל מקור, הוא באמת חשוב, כי הקפה שאנחנו משלמים עליו, אנחנו משלמים עליו הרבה 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 פחות מדי ממה שאנחנו אמורים. והיום בעצם שוק הקפה,
רגע, מה הכוונה משלמים עליו הרבה פחות ממה שצריך?
אז בעצם תהליך שהולך אחורה בעצם עד לשורשים הקולוניאליים של קפה, חקלאי קפה מקבלים מעט מאוד כסף על גידול קפה. זאת הייתה תמיד בעיה של ניצול, זאת אומרת ניצול של צרכנות הקפה במה שקוראים לצפון הגלובלי, אבל בשנים האחרונות הטרנד הזה מחריף עד כדי כך שהיום המחיר פר קילו, פאונד פר קילו של קפה, יותר נמוך מאשר המחיר שעולה לייצר אותו. זאת אומרת שהיום יש חקלאי קפה בעולם שמפסידים כסף על לגדל קפה.
וואו.
אז גם כמובן וואו. מבחינה אתית יש פה בעיה, אבל זה גם מאיים על המשכיות. הקפה וגידול הקפה כמותר. זאת אומרת, למה שמישהו ירצה לגדל מותר שבאמת דורש המון עבודה ולהפסיד עליו כסף, במיוחד שגם שינוי האקלים גם מאיים על הרבה מזני הקפה הטובים ביותר. אז העניין הזה של כאילו לדבר עם צרכנים על טרואר ועל איכות, הוא גם באיזושהי דרך, באיזשהו מקום, דרך לשכנע אותם או להסביר להם למה הם משלמים או אמורים לשלם מחיר קצת יותר גבוה.
נכון.
זה לא רק סיפור.
לא, זה עושה שכל.
זה עושה
שכל.
אז כן, גם אתה, גם אני, גם רבים המאזינים שלנו יעדיפו לשלם טיפה יותר על כל כוס קפה, ובלבד שנדע שהחקלאים מקבלים מה שהם צריכים. זה כמו, אתה יודע, החקלאות הישירה שאנחנו קונים כאן בארץ, אנחנו קונים כי אנחנו רוצים שהחקלאים ימשיכו לגדל וימשיכו להתקיים.
לגמרי.
אגב, דווקא היום נגיד תאגידים גדולים, אני חושבת, מתחילים להכניס את זה לתוך האג'נדות של החברות שלהם, להבין שהם חייבים לשלם כמו שצריך למגדלים גם כי אכפת להם, נראה לי, כי אחריות חברתית הפכה להיות איזשהו מושג שכן מעניין את החברות הגדולות, אבל גם כי זה מעניין את הצרכנים, את מי ששותה את הקפה, כלומר, מסכימה איתי או שאני חיה בלילה?
לחלוטין, העניין הזה של האחריות החברתית והצרכנות האתית הוא גם, הוא מורכב. כמו שאתם אמרתם על פלצנות, ואני עניתי, יש גם סיבות אמיתיות. זה גם ככה מהצד השני, זאת אומרת, גם החברות הגדולות שמאמצות היום פרקטיקות שנראות לנו יותר אתיות, שמעלות המחירים, זאת אומרת, כמו שאמרת, יש פה מענה לאיזושהי דרישה צרכנית, או אפילו טרנד, של גם כאילו לקבל ולקחת השראה משוק הנישה. זה בכלל תהליך שקורה בצרכנות. וזה אגב, זה לא בהכרח תהליך שהוא חיובי. תחשבו למשל על מקדונלדס, שעושה, יש דברים אולי טובים שהיא עושה מבחינת מדיניות העסקה, וגם עושה הרבה נזק למשל, אוקיי? סביבתי, וכו' וכו'. בתקופה שהתחילה להיות מודעות סביבתית לפעילות שלה, מקדונלדס הצליחה ליישם את הביקורת הזו, ובעצם לעבור לייצור קצת יותר נקי, קצת יותר ירוק, הם שינו גם את הצבע של הלוגו לירוק. עכשיו, האם כל הביקורת כנגד מקדונלדס החלישה אותה? לא. היא אפילו אולי חיזקה אותה. כי זה תנועה שרואים אותה באופן כללי בתאגידי ענק. הם יודעים לקבל ביקורת.
כן.
הם יודעים להפנים ביקורת. אז הפרקטיקות שלהן הופכות לאתיות יותר. ומשלמים יותר היום על קפה.
אני חושבת שגם הם מבינים שאם הם לא ישלמו כמו שצריך, אז באמת בסופו של דבר החקלאים
בעתיד לא יהיה להם מקור פרנסה. כן.
לא, גם יפסיקו לגדל קפה.
ולכן לחברות האלה לא יהיה מקור פרנסה, כמו שאני אומר.
בדיוק, זה גם באינטרס של החברות. זאת אומרת, אם לא נשלם יותר לחקלאים, פשוט לא יהיה קפה לקנות. זאת אומרת, זה לא יהיה קיים. זה באינטרס של כולם, ושוב, האינטרסים האלה יכולים להיות יותר שיווקיים, פחות שיווקיים, יותר קנים, פחות קנים, ובסופו של דבר, חלק מהבעיה היא גם שאין לנו כל כך דרך לדעת או לוודא.
כן.
זאת אומרת, בתור צרכנים, מעטים מאיתנו שיש לנו את הזמן להשקיע באמת לעשות מחקר מעמיק על הצורה שבה קפה הרי הוא עובר, לא יודעת, 20 ידיים או יותר, מהרגע שהוא יוצא מהחווה, עד לרגע שהוא מגיע אל הצרכן. צריך גם לזכור שגם השקיפות או המודעות שאנחנו מרגישים שיש לנו על המקור של המוצרים שאנחנו צורכים, במקרה של מוצר כמו קפה, זה מורכב, ולא תמיד אפשר באמת לדעת עד הסוף.
כן.
אז פשוט לזכור כאילו אולי מידה מסוימת של ספקנות, וההצהרות של חברות, מיוחד החברות הגדולות, יכולות להיות לחסות מאחור המציאות מאוד מורכבת.
לגמרי. תגידי, כמישהי שמתעסקת באמת בקשר הזה בין עולם הקפה לעולם היין, כבר אפשר להצביע על זה שזה מצליח, זה טוב, זה טוב לקפה שהוא הולך ונהיה דומה לתעשיית היין, או שיש בזה גם קשיים ובעיות?
אני כסוציולוגית אין מבחינתי, שוב, כבן אדם יש לי העדפות, אבל כסוציולוגית אין מבחינתי טוב או לא טוב. יש מעניין, ויש יש השלכות לכאן, לכאן ולכאן. אז קודם כל, כן, זאת אומרת, השוק הזה, הרעיון הזה של שוק קפה איכותי תפס. הוא תפס, הוא מבוסס, רואים גם תמיכה מספרית, אני לא מכירה את המספרים בישראל, לדעת שבפריז שבה אני עובדת, יש היום משהו כמו 150 בתי קפה כאלה בבירה, כשלפני כמה שנים היו כמה עשרות. אז השוק תומך וגדל, אבל שוב, הוא מוגבל בהיקף שלו. הוא מוגבל בהיקף שלו, כי מדובר באמת בתופעה מאוד עירונית, מאוד מוכוונת למעמד הביניים. ושוב, זה לא רק עניין של המחיר, כי המחיר יותר גבוה, אבל רובנו יכולים להרשות לעצמנו כוס קפה איכותי. זה יותר כל הקושי שבגישה. וזה, וזאת ביקורת שבמובן הזה היא מוצדקת על עולם הקפה האיכותי, וגם על עולם היין במקום מסוים.
כן.
זאת אומרת, כל הדיבור הזה של מה שקוראים לו באנגלית, tasting notes, כאילו, אני מרגיש טעמים של הפרסק, והרומות של יסמין, בקוס הקפה או בקוס היין, הוא כביכול, כאילו, כביכול כל אחד מאיתנו יכול לקחת קוס קפה ולתאר מה הוא מרגיש, אבל בשביל באמת ליהנות ולהבין חוויה של טעימת קפה או יין, או קפה כמו יין, צריך ביטחון, צריך ידע, צריך להכיר אנשים, צריך כלים, אז החוויה הזאת היא לא פתוחה לכולם. עכשיו, בעולם הקפה האיכותי, מבינים את זה, מבינים את זה, וזה מחזיר אותי לנקודה שלי מההתחלה, שמה שרואים היום ביין האיכותי שמנסה להנגיש את עצמו, גם בקפה, זאת אומרת, זה גם בעיניי סימן לזה שהתנועה הזאת התבססה יחסית, כי ברגע שהגעת לאיזה איזשהו מיצוי של מיתוג איכותי, שהצלחת לשכנע אנשים שבסדר, יש כזה דבר תאורר בקפה, אוקיי? אז את יכולה לחזור בחזרה ולהגיד, טוב, עכשיו שהצלחנו לשכנע שהדבר הזה קיים, בואו ננסה להרחיב קצת את המעגל הזה, ממעגל מעריצים מלהבים, לכאילו כל אחד שגם אין לו את הזמן וכוח להתעסק בזה. אז פה היין והקפה קצת מתחברים בחזרה, או מנסים להתחבר בחזרה.
יפה מאוד.
מרתק.
תודה על ההסבר.
ממש.
תודה.
אמרתי לך?
כן.
אני חושבת שזה מעניין, אבל אני עושה את הדוקטורט שלי, אז...
לא, לא, זה ממש מעניין. אני שמח שאפרת השיגה אותך.
בסוף, כמה חיפשנו.
חיפשה, כן.
שמחה להתארח אצלכם.
נועה ברגר, המון המון תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי.
ביי, יום טוב.
נועה דיברה על הדור השלישי של הקפה,
כן.
על הקפה האיכותי. ואני חושבת שזה זמן טוב לעשות ישור קו באמת על מה הופך את כוס הקפה שלנו לאיכותית, או מה בעצם משפיע על איכות הקפה. זה מסוג הדברים שכשאתה צריך אותם בשביל השיח, כדי לעשות איזשהו צעד אחד קדימה, אז חייבים להבין את הבייסיק, את הטרמינולוגיות.
אוקיי.
אז יש כמה דברים שמשפיעים על איכות הקפה. קודם כל, מקורות הקפה. מאיפה הקפה מגיע? יש, אמרנו בהתחלה, הקפה גדל באזור קו המשווה, בין קו רוחב 24 דרום, 24 צפון, באזורים הטרופיים והסובטרופיים, אבל לכל מדינה יש פרופיל ארומטי אחר. זוכר שדיברנו על זה פעם, עשיתי לך איזשהו סדר בעולם הארומות?
כן.
לכל מדינה יש פרופיל ארומטי אחר. מומחי קפה יכולים להריח ולהגיד לך מאיפה הקפה מגיע על פי הריח. הדבר השני שמאוד משפיע על איכות הקפה זה הטרואר, האדמה והאקלים שבו הוא גדל. עכשיו, מה שמעניין זה שהקפה גדל במגוון מאוד מאוד גדול של אזורים גיאוגרפיים. כלומר, הוא גדל במדרונות געשיים, למשל בגוטמלה, והוא גדל במישורים בברזיל. הוא גדל בטרסות, בתימן הוא גדל בכלל בטרסות. באתיופיה הוא גדל ביערות צפופים. בעודו בשרשראות כאלה של ערים. כלומר, הוא יכול לגדול בכל מיני תוואי שטח, וברור שכל תוואי שטח נותן לו טעמים אחרים בסופו של דבר.
טעמים אנחנו... ואיכויות.
בוודאי, כי זה הבדלים בסוג האדמה, באיכות האדמה, בלחות, בכמות החנקן, בניקוזיות, האם האדמה מנקזת יותר ופחות. הגובה, הגובה של הצמח, כי גבהים שונים משפיעים על רמת הסוכר בתוך הפרי, על רמת הקפאין, על רמת הפירותיות. אנחנו יודעים שככל שהגידול הוא באזורים יותר גבוהים, ככה הפרי יותר פירותי ויותר חמצמץ. הצמחייה שמסביבו? כמו שאת יודע, האם שוטלים ליד זה עצי בננה, או זה מגדל בעצי הג'ונגל בכלל?
כן.
זה משפיע על הטעם. כמה משקעים יש, כמה שמש, כמה אור, מה הטמפרטורה, כמה רוח. כל הדברים האלה, בדיוק כמו בעולם היין, משפיעים גם כאן. הדבר השלישי זה בעצם החקלאי. איך הוא איבד את הקרקע? כמה הוא השקע? האם הוא השקע בכלל? האם זה אזור שצריך השקיה? מתי הוא החליט לקטוף את הקפה? כי אם הוא כתף אותו למשל שהוא בוסר, אז ממש אנחנו נרגיש שהקפה הוא יותר בוסר. אם הקטיף יהיה מאוחר מדי, אז יכול שאפילו יהיה פרי רקוב. יהיה תחושה של בשלות יתר, כמו שיש לפעמים ביין. אחר כך מגיעים לשיטת הקטיף. היא מאוד מאוד משפיעה.
ידני, ידני. או מכני.
נכון.
שהידני הרבה יותר איכותי, כי באמת יש לנו שליטה על כל גרגר וגרגר של כן, קפה, ובמכני פשוט אוספים את כל מה שעל העץ.
בדיוק, זה, זה, אתה יודע מה זה, זה, האם כל דובדבן קפה שנקטף הוא בדיוק ברגע שאנחנו רוצים אותו, או שככה הורדנו וחלק יהיו בסיאם וחלק לא.
כן.
ככה אנחנו מגיעים לעיבוד של חומר הגלם, של איך קילפו את הפולים. יש כל מיני שיטות קילוף, אנחנו לא ניכנס לזה, יש יבשה, יש רטובה, יש חצי רטובה. זה משפיע אם הפולים נרטבו אחרי הקטיף או לא, האם הם ראו הרבה שמש או לא. ורק אז אנחנו מגיעים לקליעה, צורת הקליעה. שאם אנחנו מדברים על קליעה קלאסית, שבה אתה לוקח את כל הפולים שכתבת ואתה פשוט קולה אותם ביחד, או שאתה מדבר על קליעה בנפרד, נגיד אם אתה רוצה לייצר בלנד של קפה למשל,
כן.
אז תחשוב שלקחת כמה פולים כאלה וכמה פולים כאלה, וכל סוג של פולים קלית בנפרד בצורה אופטימלית עבור סוג הקפה הספציפי.
ורק אחר כך
דיברת. רק אז עשית בלנד.
כן.
זה ייתן לך קפה אחר לגמרי, מאשר שלקחת כמה סוגי קפה וקלית אותם ביחד. והקליעה היא חלק דרמטי. בקפה. אחד הדברים הכי דרמטיים בקפה, כי אם אתה תקלה אותו יותר, אז קפה יהיה יותר מריר, ואם תקלה אותו פחות, אז החמיצות תהיה יותר גבוהה. והיום אנחנו יודעים בדור השלישי, אנחנו אוהבים יותר את הקליעה העדינה, את הקפה היותר חמצמץ. זה משהו שהוא הטרנד של עכשיו. ארומות גם, דיברנו על זה כשדיברנו על ארומות, שרמת הקליעה משפיעה על כמה ארומות יוצאות החוצה, כמה נרגיש אותן. ורק אז מגיעים בכלל לתחינה. האם תחינה דקה או תחינה גסה, ששוב, אין טוב ורע בשום דבר פה. זה פשוט יגרום לתוצאה שונה.
כן.
אז כל הדברים האלה משפיעים לך על איכות הקפה.
והדבר הכי חשוב הוא שלתואם מתחיל להיות איזשהו אוצר מילים של לתאר את מה שהוא מרגיש, להבין את הארומות, להבין את השוני.
נכון.
כמו שנועה אמרה בשיחה איתה.
כן. התואם מתחיל להבין את המשמעות של התחינה, הוא מתחיל להבין את המשמעות של הקליעה, אז זה החלטות של החברה.
כן.
וכל העבודה של החקלאי היא מאוד מאוד דרמטית פה.
נכון. זה מאוד מתקשר גם, שוב, למה שהיא אמרה, של כמה החברה משקיעה בחקלאי, זה יחסי גומלין עם כמה החקלאי ישקיע בקפה שלו.
כן.
אם הוא רוצה פשוט לייצר 150 קילו של קפה וללכת, או שהוא רוצה לייצר את ה-130 קילו הכי טובים שהוא יכול,
כן.
ולתת אותם לחברה ולקבל את הבונוס על קפה איכותי יותר.
אנחנו ביקשנו במסגרת התוכנית הזאת להגיע כמה שיותר קרוב למגדל.
כן.
לא הצלחנו למצוא מגדל דובר אנגלית מספיק טובה כדי שנראיין אותו, אבל כן מצאנו איש שעובד עם המגדלים באופן יומיומי באוגנדה.
ג'וני רולנד.
שהוא השותף של קפה אליט באוגנדה, והוא איתנו על הקו.
Hello.
Hello.
Johnny?
Yes, hello. How are you?
Hello.
Hi, hello. Welcome to our show.
It's very nice to meet you.
Very nice to meet you. We are talking with Johnny Roland. He's a partner and leader for Elite's Coffee Project in Uganda.
Yes, that's correct.
What exactly is your responsibilities in Uganda?
So I've been here for almost 5 years now, and my responsibility is to run our entire operation in the west of Uganda. So there's a region in Uganda called the Rwenzori's.
Yeah.
And it's the largest Arabica producing area in Uganda.
Mm-hmm.
My responsibility is to manage all the procurement, processing, field activities, the entire operation in this part of the country.
So you manage all the small farmers that grow the coffee themselves?
Yeah, we work with about 100,000 farmers in this region.
Oh my God.
We buy coffee from probably 20 to 30,000 of them. It's hard to know exactly because the value chain is very fragmented and farmers are very small. So each farmer only produces a couple of bags of green coffee. So if we're talking about the coffee beans, they produce maybe only 120 to 150 kilos each. So
a year?
Each year?
Yes, each
wow.
year.
Wow, that's very little.
Yeah, so the farmers are typically about 1 to 2 acres.
Mm-hmm.
And a typical farmer in this region has about 600 trees, maybe 800 trees. There are some bigger ones that go in excess of 1,000 trees or even 2,000. But farmers are very small. So we have a team of agronomists, about 25 agronomists who work in the field. They coordinate a lot of activities to support the farmers in trainings, but also in purchasing the coffee.
Mm-hmm.
We buy the coffee in different forms. So we buy cherries fresh from the farmers, which we then process at our central wet mills. We also buy what we call FAQ, which is the coffee after being processed by the farmers. So mm-hmm. if the farmer chooses to dry and process the coffee themselves, we then buy it. And also parchment, which is another form of processing where the farmer will wash the coffee mm. and then dry it and sell it in what we call parchment.
Mm-hmm.
The wet okay. system.
Yeah. How
yes.
How popular is coffee in Uganda? All the coffee is grown is for export or also for self-drinking?
No, it's not commonly drunk in Uganda. People in Uganda typically are tea drinkers, and that normal drink is tea with milk.
Mm-hmm.
So they don't drink a lot of coffee historically. Coffee was only introduced into Uganda in the 1950s, so it's not been around for a long time. People are typically tea drinkers. Our staff actually have started to drink coffee since they have been working in coffee, but before that, I don't think any of them drank coffee. In Kampala, there's a little bit more of a coffee drinking culture being developed in the capital city, but most coffee, almost all coffee is exported.
That reminds me a lot of Ethiopia that manufactures a lot of sesame seeds, but are not consumers of it. So you say Uganda are not big coffee drinkers?
Mm-hmm. Not at all.
Wow.
They export almost all of the coffee. Ethiopia is actually in coffee quite different in that in Ethiopia, a lot of coffee is consumed in Ethiopia.
Mm-hmm.
So I think they consume even half of what they produce. In Uganda, coffee was brought in the 50s, 60s by the colonials. And I think it's one of the reasons farmers have never really developed a connection with coffee. It's something they grow as a cash crop. So it's something they produce to earn money.
Mm-hmm.
And a lot of people are not even aware of what coffee was used for. So many farmers don't know that coffee is something that people drink.
Mm.
Really?
So wow.
Wow. Yeah.
That's strange.
Yeah.
Can you explain what fair trade means in Uganda and how do you implement it? With the farmers you work with?
Of course, and this is very important to us, and we have a lot of certified farmers. So the key for us is transparent prices to the farmer. So we advertise our prices. We have a mobile phone system where any farmer in Uganda can access our prices on a daily basis so that they know what price they should be getting.
Mm-hmm.
And our ethos is to get the best price to the farmer for the quality that they're producing. So it's not a flat price.
Mm-hmm.
The better the quality, the more the farmer can earn, because mm-hmm. obviously the better the quality, the more value the coffee has when we export it. We also pay premiums to the farmers, so we pay a second payment to the farmers after the season, which typically we time for the times of year when farmers need to pay their school fees so that it helps them with that.
As an incentive or as a bonus for end of season?
We call it a quality premium, so it's like a bonus for producing the coffee. The reason why we time it for that time of year is farmers have cash flow problems. So
mm-hmm.
we harvest twice a year, and that means we're paying them for coffee twice a year. But then there are other times of the year when they need cash. So by us spreading out those payments mm-hmm. a little bit and paying a premium in times of school fee payments, it helps them.
All right.
Okay.
Yeah.
Do we know the age of the farmers or the people that work in the fields?
Young people or older people, the farmers?
So the average age of Uganda coffee farmers is about 56.
Whoa.
Wow. So quite old.
Yeah.
And one of our main themes or one of the main things we're trying to do is to get young people involved in coffee farming.
Mm-hmm.
Because a lot of young people have grown up in an environment where farming is sort of known as a poor person's work, and most young people dream of getting educated and then going to work in the cities where there are better jobs. Now, we believe that farmers who are commercially minded and who implement good farming practices can actually make a good income, a very good income,
mm-hmm.
but many young people don't see that potential because they've never been exposed to it. So it's a key part of our training is to create model farms and to try and get young people involved in seeing the potential of coffee farming so that they can be more positive about its future.
Yeah, it's a kind of a circle that if they grow premium coffee, then they will get more money and it will be better for them to keep working in the fields.
Yeah, reinvest.
Exactly.
Yeah. Mm-hmm.
That's amazing. It's very interesting that it's an outside company that has to come and give bonuses to the farmers and create a whole system instead of the government. It's very similar to what we have here, I think.
Yeah.
One last question. You said they are only harvesting about twice a year.
Yeah.
And you give them the premium for that time that they don't earn money. What do they do with the rest of the year? What's the day-to-day chores that they have to do in the plantation?
So when I say twice a year, we have two periods a year. Generally, farmers here are harvesting between March and May.
Mm-hmm.
That's one harvest, the smaller harvest. And then the bigger harvest is August to December. So during those periods, they will be harvesting once or twice a week for 3 months, because coffee ripening is not uniform here. So their ripening happens gradually, and therefore they are picking. So for maybe 6 months of the year, they are picking coffee, but
it's all
slowly.
Done by hand, right?
All done by hand, yeah. Now, other activities include stamping, so rejuvenating the coffee, where you cut the coffee back, and then you manage the rejuvenation of the coffee. There's obviously weeding and general tissue management. There's also, all of these farmers are mixed farms, so they are not just coffee farms. They farm bananas, beans, cassava. Most of them will have some livestock, goats and chickens usually. So there's other activities on the farm other than just coffee that keep people busy throughout the year.
Okay. Interesting.
Very interesting.
Johnny Roland, thank you very much for all this information. We hope you have a great year of coffee producing in Uganda this year.
Thank you. I hope you enjoy drinking it.
Of course, we're drinking it this moment.
Great.
Thank you. Thank you very much.
Okay.
Have a great
Thank
day.
Thank you very much.
Bye.
Thanks.
Bye-bye.
Bye.
זה די מדהים מה שהוא אמר, שהגיל הממוצע של כל מגדלי הקפה הוא כל כך מבוגר, וזה מקצוע שצעירים מתרחקים ממנו.
אני חייבת אבל לציין שזה קצת שימח אותי שהגיל הממוצע הוא 56, כי אחד הדברים שלי כצרכנית מאוד מאוד מפחידים זה, ומטרידים, זה העסקת ילדים במדינות עולם שלישי.
כן.
לדעת שזה לא קיים, לי זה חשוב. זה
לגיטימי לחלוטין.
כן.
וזה גם, אני מסתכל על זה מזווית, של לתת לאלדרלי, למבוגרים יותר, עדיין דרך להתפרנס בכבוד, ולא שהם מוצאים את עצמם, נגיד פה בארץ הם מוצאים את עצמם, שאומרים בסופר, וכל מיני מנקים ומאבטחים וכאלה, ופה יש להם עבודה במקום שלהם, לעשות את מה שהם יודעים, לגדל את האדמה שלהם, יש בזה עוד ערך, לדעתי.
דיברנו עם נועה ודיברנו עם ג'וני, על הדור השלישי של הקפה, על הקפה היותר איכותי, זה שאנחנו, אכפת לנו מכל האיכויות שלו, ואנחנו הולכים ומשקיעים יותר בכוס הקפה שלנו.
נכון, אנחנו מוכנים להוציא סכומים היום עזועים, גם על כוס קפה.
עד איפה זה יכול להגיע?
זה יכול להגיע לסכומים שאת לא מאמינה.
ספר לי.
יש כמה סוגי קפה שהם הספשיאליטי קופי, שהם במחירים שלא אני ולא את היינו בכלל קונים כוס קפה כזאת. אני לא מדבר איתך על סטארבקס ב-4 או 6 דולר שאפשר לקנות היום בניו יורק.
זה נורא יקר, 4 דולר לכוס קפה.
לא, זה לא.
4 דולר לכוס קפה?
בסטארבקס? כלום, זה כלום.
יש לי שאלה, ביני לבינך.
סטארבקס נוראי.
זה זוועת עולם.
זה זוועת עולם.
איך אמרת סטארבקס בפרק על קפה? זה כל פעם שנייה שאומרים סטארבקס בפרק על קפה, זה לא מקובל עליי.
זה לא מקובל עלייך, אבל סטארבקס הם מעצמה בתחום הקפה, כמו שמקדונלד זה מעצמה בתחום הבקר. אין מה לה, אי אפשר להתעלם מהם, ולא מצליח להבין איך אני שתיתי בסטארבקס את הקפה, זה דוחי.
אתה יודע מה,
זה מים.
אני באמת, אחד הדברים שהכי, הכי, הכי, הכי שמחו אותי בעולם, פעם אחת הגעתי לפריז וגיליתי שבאחד הרחובות שאני הכי אוהבת בפריז, פתחו סטארבקס.
אוקיי.
אני הייתי מבועטת מהעניין הזה. והדבר שהכי שמח אותי...
שסגרו אותו?
כן.
שמחה כמו שמחה לעד, אה?
לא, זה כאילו אני מעוניינת ברחוב הקטן וחמוד שלי בפריז לראות סטארבקס. אגב, זה שסטארבקס נכשל בישראל, אני חושבת שזה תעודת...
תעודת איכות.
זה תעודת איכות, זה מקור לגאווה.
מסכים איתה.
כל הכבוד לנו.
אנחנו בוחרים...
מה השלב הבא? הפילטר המגיל של הדיינרים?
לא, אני לא חושב שזה הגיע לפה. אבל שוב, אנחנו בוחרים לנו היום בישראל באיכות יותר גבוהה. והאיכות הגבוהה והגבוהה והגבוהה הזאת הולכת ו...
כן, נכון, ספר לי, לאיכות הגבוהה הגבוהה.
והאיכות הגבוהה הזאת הולכת ומגיעה עד לרמות. שלא אני ולא את יכולים בכלל להרשות לעצמנו.
למשל,
יש את הג'מייקה בלו מאונטן. זה זן שגדל בהרים הכחולים בג'מייקה, באזור קר מאוד, ערפילי מלא גשמים, ויש לו רגולציה שמאשרת לקרוא לבלו מאונטן רק לחברות שעומדות בתנאים המאוד מאוד ספציפיים האלה, שהוא נקטף במחוזות מאוד ספציפיים, סנט אנדרו או סנט תומאס או פורטלנד או סנט מרי, אנחנו מדברים על ג'מייקה, ושהוא נקטף בגבהים מאוד מאוד ספציפיים, וגם הגבהים ישפיעו על האיכות שלו. למשל, קפה שנקטף בגובה של 1,700 מטר יכול להיקרא ג'מייקה בלו מאונטן, אבל אם הוא גדל בגובה של 1,000 מטר, הוא נקרא ג'מייקה היי מאונטן.
אוקיי.
ואם הוא גדל ב-500 מטר, אז הוא נקרא ג'מייקה סופרים, או ג'מייקה לו מאונטן. זאת אומרת, מדרגים אותו לפי אזור הקטיף ולפי גובה הקטיף, גם על אותו הר עצמו.
אתה ממש כמו בורגון.
ממש, ממש, ממש כמו בורגון. הגבעים שמעל 1,700 מטר, זה בכלל אזורים של יערות לשימור. אז אסור לגדל שם קפה. אז יש שם השגחה כפולה ומכופלת. יש את הקופי לואק, דיברנו עליו בפרק של הארוחות בוקר שעשינו בלייב, את זוכרת אותו? אז אני הזכרתי אז על הארוחה ברקפסט בטיפני, בפתיחה של המחזה, אז שתו את הקפה הזה, קופי לואק. קופי לואק זה...
זה הקפה שהעיזים, סליחה, מחרבנות?
זה לא עיזים, זה לא עיזים. זה הקפה היקר בעולם, הוא מגיע מאינדונזיה.
לא, העיזים המאושרות זה מאיך גילו את הקפה. פה זה חיה אחרת.
חלדי, נכון.
איזה חיה זאת?
זה חיה שנקראת גחן הדקלים האסייתי. זו חיה נורא חמודה, את צריכה לראות תמונה שלה, ואז תביני שהיא מאוד מתוקה. הוא אוכל את הפולים, מחרבן אותם במלואם, ואז אחרי שהם עוברים את כל התהליך הזה בקיבה שלו,
לוצפים
אותם, מנקים אותם, קולים אותם, ויוצא קפה נורא נורא טעים. כל התהליך הזה בכלל התחיל, את מעקמת פנים.
אני לא כל כך בא לי לאכול משהו שחיה אחרת עיקלה.
זה לא הקפה היחיד, אבל תכף אני אגיד לך, כל התהליך הזה התחיל, כי בסומטרה, שזה האי הגדול באינדונזיה, היו אדונים הולנדים, והם אסרו על המגדלים עצמם לשתות קפה, כי הקפה היה כל כך יקר ויוקרתי ביניהם. ומה שהם לא אסרו עליהם, זה לקחת את ההפרשות של החיות מסביב. והם שמו לב שבאמת אותם חיות, אותם גחנים, אוכלים את הקפה ומחרבנים אותו, והם היו לוקחים את ההפרשות, יוצאים איתם ושותים את הקפה, ולאט לאט הבינו שהקפה הזה הוא הרבה יותר טוב בטעמו מקפה רגיל.
בגלל החומציות של הקיבה, בגלל התהליכים שהוא עובר.
ויש עוד סוג קפה.
קודם כל זה שובר את ליבי, הסיבה הזאת, שבגלל זה גילו שזה כל כך כל כך טעים, זה דבר אחד. שדרך
אגב, אחר כך התחיל גם איסור על הוצאת הגללים. בגלל שהבינו שזה יוקרתי.
ואני תמהה, אני רק מקווה שבמדינת עולם שלישי הזאת לא מאביסים את החיה הזאת בפולי קפה כדי שתחרבן יותר.
אני לא חושב.
לך תדע.
לא, אני לא
חושב. העולם הזה מרושע.
יש אגב שנהב שחור, שזה סוג של קפה שעובר בדיוק את אותו תהליך, אבל בקיבה של פילים.
זה כמויות.
זה כמויות, זה פה נותנים להם סק שלם של פולים.
וגם טעים.
אומרים שכן, זה קפה נורא יקר.
זה אין לך מכשול פסיכולוגי מלצרוך משהו שעבר בקיבה של חיה אחרת? לי קשה.
יש לי את הקופי לואק בבית, אמרתי לך, אני אשלח לך תמונה שלו אחר כך, וכשנפגש בפעם הבאה...
ולמה הוא אצלך בבית? כי אתה לא מסוגל לשתות אותו.
גיסתי הייתה בסומטרה, והביאה לי אותו, ואף פעם לא הגעתי למצב שבו זה אבקה, אין לי כל כך מה לעשות איתה.
הוא קלוי?
הוא כלוי, כן.
נו, אז תכף יפוג תוקפו, אתה מוכן להביא אותו לאנשים שישתו אותו?
אני אביא לך, אם את מוכנה לשתות אותו, אני אביא לך, אני רק אציין, שנכון להיום בבוקר בדקתי, מחיר של קילו קופי לואק, הוא $886.
לקילו.
לקילו, 3,113 שקלים. אז אני מביא לך מתנה, יקרת ערך.
אז נחש מה?
מה? יש יותר יקר.
כן.
מה?
קפה גיישה.
גיישה? כמו הגיישה?
כמו גיישה, כן. סי עולם חדש נקבע. לקפה שגדל בפנמה. פנמה עד לפני כמה שנים בכלל לא גידלה קפה, ועכשיו היא התחילה, כי התחילו להבין שיש פה שוק ויש פה עם מה לעבוד. הגיישה האלה הם גדלים על קרקע געשית, ולמרגלות הר געש ברו, והאקלים הזה וסוג הקרקע הפכו את זה לאיזשהו מוצר מאוד מאוד נחשק, כנראה מאוד מאוד טעים. כוס קפה של פולי גיישה, אם אתה תיסע לפנמה, שמדינה מאוד, הדברים מאוד זולים בה, שם זה עולה $8 לכוס קפה, בניו יורק, כשמוכרים לך כוס קפה גיישה, זה עולה $18 לכוס קפה. בדובאי, שהם פריירים ידועים, סליחה, אם מישהו בדובאי מאזין לנו, $68 עולה כוס קפה.
את יודעת שיש לנו מאזינים בדובאי?
אני אלבתי מאזינים בדובאי?
לא, הם לא הדובאים, הם ישראלים.
אבל אולי הם גם אוהבים קפה ב-$68.
אם אתם גרים בדובאי ויש לכם $68 להוציא על כוס קפה, אני מוריד בפניכם את הכובע.
אבל אין מה לעשות, זה עולם אחר שם, הכלכלה שם היא אחרת, לאנשים יש שם הרבה כסף.
יש שם אנשים זורקים פרארי אחרי שנתיים.
בקיצור, פאונד של הקפה הזה, חצי קילו קפה כזה, נמכר ב-$803.
ניצחת.
הגזמה פראית. יפה.
אוקיי.
טוב, אז זה הקפה הכי יקר. מה מעניין אבל?
נו.
שכל הדברים האלה הם גם טרנדים, כי הרי עכשיו הקפה גיישה הזה הוא כנראה הדבר הכי טרנדי, אבל מתישהו ימצאו משהו אחר. ואם כבר דיברנו על טרנדים, אתה יודע, אז ה-cold brew או ה-slow drip או ה-nitro, עד לפני 3-4 שנים נחשבו כטרנד. עכשיו הם כבר לא טרנד, הם קיימים.
לא, בכל מקום, בתחנות רכבת.
זה סוג קפה שכבר נוסף לפורטפוליו של הקפה ליד האספרסו, קפוצ'ינו, הקפה טורקי, קפה בוץ, קפה נמס, קפה פילטר. יש היום גם נייטרו ו-cold brew.
לא חסר.
ולא חסר.
את יודעת מה זה טרנד? טרנד היום, ב-2020, זה משהו שמצטלם יפה לאינסטגרם. או לטיק טוק. עוד יותר.
אז מה שאתה מתכוון זה שהסוגי קפה האלה הם כבר לא טרנדי. נכון. מה שטרנדי זה השטויות שעכשיו עולות לרשת?
לגמרי. יש את הקפה דלגונה, הקפה הקוריאני הזה, ראית אותו, שמעת אותו, כל העולם מדבר עליו.
דיברו על זה כל הקורונה, על השטות הזאת.
כי זה פרץ בקורונה. זה פרץ ב-2020 בטיק טוק.
אוקיי. אתה חייב להסביר מה זה, כי אני צפיתי בזה ולא הבנתי. כאילו הבנתי, אבל לא הבנתי.
אני אגיד לך מה זה. קפה שסבא וסבתא שלי ושלך היו יושבים ומערבבים שעה בוחשים נס קפה עם סוכר ומים.
עד שנהיה קצף. ויוצא
להם קצף והיו שופכים על זה, וזה מה שזה. היום הם פשוט מקציפים כמות שווה של סוכר, קפה ומים, וזה נוצר קצף מאוד יציב, מאוד חזק, והיום מערבבים אותו עם חלב וקרח ועושים איזה משקה קטיפתי ונהדר.
כן.
אבל זה, סליחה, זה לא המצאה של קוריאנים, זה המצאה של הסבות והסבתים שלנו.
נכון.
סבות וסבתים.
אני אהבתי את זה מאוד, אני לא רציתי לתקן אותך, כי זה חמוד כל כך. אבל זה נכון, איך קראת את זה? דלונגה? דלגונה?
דלגונה.
אוקיי. הקפה הזה, שבאמת, כל הקורונה, אנשים דיברו איתי על הקפה הקוריאני, אני מסתכלת ואני אומרת, מה, אני מפגרת?
לא, באמת.
אני זוכרת את אימא שלי, כשאני ילדה, מערבבת לי ככה, אני הרי מילדות חולת קפה.
את באה מקפה.
אני באה מקפה, מדובר בילדה לא שפויה. בגיל 4, אימא שלי הייתה קונה את הקפה הג, הקפה נטול קפאין הזה. ועושה לי קפה כזה, עושה לי ממנו קצף.
את יודעת, יש עוד סוג קפה כזה, שהוא קפה מסורתי, שקיים תקופה ארוכה מאוד, ועכשיו הוא נהיה טרנד.
איזה?
קוראים לו קפה מזגרן, קפה פורטוגזי.
אוקיי.
זה לימונדת קפה, שמעת על זה?
לא.
לוקחים מיץ לימון,
כן.
קפה, מים, קרח ורום. ומערבבים את זה למשקה ושותים את זה.
תגיד, דקירי קפה.
זה דקירי קפה. שותים את זה, זה משקה פורטוגזי, שותים אותו וזה, ועכשיו הוא תפס איזושהי תאוצה.
Okay.
עכשיו, בהתחלה זה דוחה את השואלים, כי זה קפה חמוץ נורא. אבל בשלוק השלישי את מתמכרת, כי רום.
כי פשוט לא צריך להתייחס לזה כאל קפה, להתייחס לזה כאל קוקטייל.
יכול להיות.
אגב, ואז יהיה נורא טעים.
אגב, בהמשך לדלגונה, יש גם קפה ברוקולטי. שמעת על הברוקולטה?
זה נשמע כמו קפה עם ברוקולי.
זה קפה עם ברוקולי.
לא נכון.
האוסטרלים הגיעו למסקנה שהם לא אוכלים מספיק ירקות, אז הם לקחו ברוקולי, ייבשו אותו, הפכו אותו לאבקה, והם מערבבים אותו עם הלטה שלהם. יוצא להם לטה בטעם ברוקולי.
בצבע ירוק גם?
בצבע ירוק זוהר, יש גם קפה שמערבבים עם סלק, וקפה שמערבבים עם תאימת, שכל העולם הזה השתגע.
זה נשמע, אגב, זה נשמע כמו גרסה אוסטרלית לקפה עם מצ'ה. כי כמעט שבאמת זה ירוק זוהר, ויוצא קפה ירוק זוהר, וכולם עפים על זה. אגב, אתה אוהב מצ'ה?
אני נע בין שונא לאוהב, האמת. לא, אני לא יכול להגיד לא.
אני אוהבת מאוד את הצבע.
מאוד מאוד ספציפי, כאילו, במה אוכלים איתו. אגב, יש טרנדים שהם כן טרנדים אמיתיים, שהם לא טרנדי אינסטגרם, שזה למשל עישון קפה. היום...
ישון, עם יוד.
ישון,
לא
עם יוד,
עין.
כמו שמיישנים בשר. Mm-hmm. זה לא הכוונה לכמה זמן הקפה ישב במחסן מאז שהביא כן. אותו היבואן ועד שהוא נמכר ליצרן,
אלא
ממש ישון במרכזי ישון מיוחדים, מאחסנים את פולי הקפה בבקרת טמפרטורה, כדי להשיג ארומה מיוחד וטעם שמתפתחים עם הזמן, ומיושנים 3-10 שנים.
זה מאוד מעניין. אתה יודע למה זה מעניין? כי אנחנו, כשדיברנו על איכות הקפה, טריות.
טריות של קפה.
טריות הקפה זה אחד המדדים הכי חשובים לזה שהוא יהיה טעים. פתאום אתה אומר, לא, ישון מבוקר ובתנאים מסוימים דווקא משפר אותו.
נכון, אבל זה כמו שאנחנו לוקחים בשר ואנחנו רוצים בשר טרי.
כן.
ולא בשר ישן. מצד שני, כשאנחנו אוכלים מסעדות פאר או שאנחנו אוכלים מקצב מתמחה, אנחנו רוצים בשר שיושן, ששכב שבועיים, ששכב חודשיים, ששכב 3 חודשים.
כן.
והתיישן וצבר, פיתח טעמים וארומות.
נכון.
ואגב, היום יש טרנד ממש חדש שזה ישון ביין. שמעת על זה?
מיישנים את הקפה בתוך חביות יין?
מיישנים את הקפה בתוך חביות יין, מרלו, לדוגמה.
כן.
וזה...
נותן איכויות של...
נותן איכויות לגמרי שונות.
אבל אתה יודע אבל מה המשמעות של זה באמת, שכשאתה עושה את הישון בצורה מבוקרת, ברמת לחות מסוימת וטמפרטורה מסוימת, אז הישון נותן איכויות אחרות לקפה עצמו. בישון קפה אין הכוונה לשכוח את הקפה פתוח בתוך הקופסה על מדף בבית.
לגמרי לא, בקרות אקלים, חיישנים, זמזמים, אזהרות, כל שם סופר סופר מקצועי ומדויק.
זה מאוד תרבותי, זה חלק מ... זה שוב חלק מהדמיון בין עולם הקפה לעולם היין. וכמו שצריך מקרר ינו כדי ליישן יין, כמו שצריך, צריך ככה גם תנאים טובים כדי ליישן את הקפה, מה שנקרא, אל תנסו בבית. ואם אנחנו שוב ושוב מקבילים בין עולם הקפה לעולם היין,
כן.
אז אני חושבת שכשתחלנו לעבוד על התוכנית, אחד הדברים הראשונים שאמרתי לך שאני חייבת לדבר על זה,
נו.
זה ההתאמה בין הכוס לבין הקפה.
את מדברת איתי על זה, כל פעם שאנחנו יושבים בבית קפה, את מדברת איתי על זה.
נכון, כי אני לא מבינה איך אתה שותה מכוס קרמיקה.
מזמינה את המלצרית ומבקש לראות איזה כוסות יש להם.
אני לא מבקש לראות איזה כוסות, אני רק מבקשת בכוס זכוכית קטנה. והיא צריכה להיות זכוכית באובי מסוים.
אבל האם כל כוס צריכה להתאים לכל משקה? הוט קופי סמול גלאס?
אני אוהבת את הקפה שלי בכוס קטנה מזכוכית באובי מסוים.
גם אם זה קפוצ'ינו נגיד?
אני לא יכולה שהפה שלי ייגע בכוס מקרמיקה.
באמת?
כן. אני בחול, אתה יודע, לא נעים לי וזה בסדר, אני שותה. אבל אם אני אשתה את זה בבית קפה איטלקי, שחיממו את הכוס בדיוק לטמפרטורה הנכונה על המכונה, אז זה איכשהו נסבל.
אפרופו, אבל... רגע, שנייה, אפרופו חול, אני יכול לגלות להם?
מה?
שיש לך דפקה?
מה? איזה? איזה מהם?
של הקפה בחול, שהאישה המתוקה הזאת... טסה לחול,
okay.
לא, מה חול? פריז, חול, רומא, חול, כאילו, לערים הכי מתקדמות, היא לוקחת איתה במזוודה קפה, שלא יחסר. למה את לוקחת קפה?
מהפניקה.
שמה? שברומא לא יהיה קפה? ברומא?
לא, יהיה שם קפה, אבל מה אם הוא לא יהיה מספיק קרוב לחדר? ומה אם הקפה השכונתי לא יהיה מספיק טוב? איך אני אקום בבוקר אם לא יהיה לי כוס קפה כמו שאני אוהבת בבוקר? למה צריך להרוס חופשה בגלל שאין קפה? אז עכשיו, נגיד, לא יודעת, נוסעים גם לצימר בארץ, לבית מלון, לא משנה לאן. אני יודעת איך הם שמרו את הקפה. אני רוצה לדעת שאני קמה בבוקר ושותה את הקפה שלי ככה מול הזריחה, כי כשאני תמיד אוהבת נורא לקום מוקדם, כדי שיהיה לי יום ארוך כזה,
כן.
שטעים לי הקפה.
אז היא טסה לחול והיא לוקחת קפה מהבית?
כן.
והיא קמה מוקדם, בחופש.
כן.
אנחנו כאלה הפכים.
למה?
כי אני לא אקח איתי, אני אקח איתי זוג תחתונים אחד לשבועיים בערך.
אגב, לפעמים הקפה חוזר הביתה כלעומת שבא.
אני מבין, לגמרי, כיוון שאת טסה למקומות שיש בהם המון קפה וקפה טוב, ובית קפה מתחת לכל בניין בערך. אבל טוב, בסדר, אני קטונתי.
אוקיי, אני רוצה שנדבר על העניין הזה של ההתאמה של הכוס לקפה.
פולי אוזן.
יאיר איידו.
יאיר איידו.
כן, אתה מכיר אותו?
איידו.
איש היין?
לא יודעת שקוראים לו יאיר.
בוא נעלה אותו ואני אסביר לך.
אוקיי.
כן.
הלו.
שלום.
שלום.
איידו.
שלום.
מה העניינים?
טובים מאוד.
אז איתנו על הקו איש היין, יאיר איידו, שמי שקצת... מכיר את עולם היין הישראלי, לא צריך שנפרט יותר מדי, ומי שלא בקיא בעולם היין, אז נוסיף עוד כמה מילים, שלאורך שנים מומחי היין איידו, היה המנכ״ל של רידל, באזור, נכון? באזור אירופה ואסיה, אם אני זוכרת נכון?
אירופה הגדולה, כן, אירופה במזרח התיכון.
אירופה במזרח התיכון.
רידל שהיא?
רידל היא חברת הכוסות הטובה בעולם.
כוסות יקרות בטירוף, חברים.
והכי כיף לשתות מהם, ולכן... יאיר, ביקשנו ממך להתראיין אצלנו היום ולהסביר לנו באמת על הקשר הזה בין הכוס לחוויה, הכוס לטעם. מה שלומך?
קודם כל שלומי נהדר, ונורא כיף שחוזרים ככה לאט לאט לחיים.
נכון.
נכון?
כן.
יש תקושה כזאת.
כן.
לוקסים, אני נפגשנו היום. כן.
נפגשנו לראשונה מזה הרבה זמן.
מדברים על הנאות ולא מתביישים מכך. בקיצור, יש קשר גדול מאוד בין צורת הכוס לבין המשקה, לא רק דווקא בגלל המראה, זה בעיקר בגלל, קודם כל, הצורה של הכוס, והדרך שבו המשקה, גם מבחינת הארומות וגם מבחינת הטעם, יגיעו אל החרך שלנו. בסך הכל החרך שלנו הוא הכלי שאיתו אנחנו עומדים את כל מה שקשור לעולם הטעם, לא משנה כרגע אם זה קפה, אם זה יין, אם זה אוכל, אז כאן מתרכזים להם גם חוש המישוש, גם חוש הטעם וגם חוש הריח, והיות ואנחנו לא שותים ישירות מן הבקבוק, או לא ישר מתוך מכונת הקפה, אלא כלי קיבול מגיע ממנו ואלינו, אז הם עושים שנייה אחת בצד את כל הצד הוויזואלי של היופי ושל המרקם, אם זה פורצלן, אם זה קרמיקה, אם זה קריסטל, אם זה דק, אם זה עזה, כל הדברים האלה כבר ככה משפיעים, ומי שלא יודע את זה, אז מוזמן לראות את כל המחקרים האחרונים מדהימים, מדהימים, שמראים כמה אנחנו בכלל יצורים פלוריסנסוריאליים, או אם נרצה לומר זאת בצורה פשוטה, כל החושים מתערבבים להם לכדי חוויה אחת בו זמנית, ולפעמים אנחנו עשינו בעצמנו בבלבלים, האם המידע הזה שהגיע למוח שלנו, הוא מגיע בגלל חוש הריח, חוש הטעם, בכלל חוש המישוש, ואפילו יותר מכך, בגלל הנסיבות שסובבות אותנו, בגלל הרגש שלנו, בגלל האנשים שסביבנו, בגלל התחושת הפסיכולוגית שלנו, וכן הלאה וכן הלאה.
אני אגיד לך, זה עושה לי המון המון סדר, כי לפני איזה כמה שנים המציאו את הקוס הזאת, שהיא כאילו יש לה דופן כפולה עם אוויר בפנים, על מנת שכשאתה מחזיק את הקפה ביד, אז לא יהיה לך חם באצבעות. ואני לא מסוגלת לשתות מהדבר הזה, הדיסוננס, כאילו היד שלי חושבת שאני הולכת לשתות משהו פושר, הפה שלי חווה משהו חם, זה בלתי נסבל, אני סובלת מהקוס קפה, מהקוס הזאת.
נהדר שאת אומרת זאת, אז כמובן, במובן מסוים, יין וקפה, יש להם חלוקת אחד, זה שאנחנו לא נוגעים בקוס עצמה, כמובן מילה לסיבות שונות. בהמצאה הסינית של הבור הסינית ואת הכפול, יצרו באמת את הכוסות בעלות לדופן הכפולה, שבאמת עושות את התאונות, כמו שאמרת לפני רגע, שבהם היד חושבת שזה פושר, אבל אחר כך אנחנו מקבלים את זה קלה בלשון.
אבל יש אנשים שמתים על זה.
יותר חשוב להם
אני הבעיה שלי עם הכוס הזאת, הבעיה שלי עם הכוס הזאת דווקא לא זה, אלא זה האובי של המגע עם הפתיים. אני מאוד מאוד אוהב שזה דק מאוד, ובגלל הדופן הכפולה, זה לא כל כך נעים לשפתיים העדינות שלי. מכל מקום זה כן עושה את עבודתו מבחינת החום, אבל זה לא תמיד עושה את עבודתו מבחינת הטעם והמרקם, ואולי דבר אחד שאני כן אספר זה שבתקופתי ברידל באמת פנו אליי לעשות כוס לקפה, והרעיון היה לעשות כוס גבי, ממש גבי, כמו של יין, וז'אק פויזה שהוא נשיא איגוד הטעם של צרפת, כן, יש איגוד הטעם, תראו איזה מדינה, שבה יש דברים חשובים מאוד, וממש יש איגוד שלם שרק מתעסק בטעם, אז הוא ביקש ממני לעשות את הרגל בשני חלקים, חלק אחד עבה יותר וחלק אחד דק. לא האמנתי שזה יקרה, אבל זה קרה, וזה מדהים, כשאוחזים בקוס בחלק העבה שלה, התחושה פתאום של הקפה הייתה קצת יותר מחוספס, קפה יותר כפרי, גרעיני, קצת יותר מריר, וכשאוחזים בחלק הדק של הרגל, פתאום אותו הקפה, זה פשוט לא יאמן, מרגיש כאילו הוא דק יותר, אפילו כמעט חמצמץ יותר, בוודאי ובוודאי ובוודאי מעודן יותר, ואז בעצם התחלתי לגלות בעצם את העולם המדהים הזה, של כמה אנחנו מותנים על ידי החושים השונים, שכנו קריחוש המישוש, כבר משנה לנו את האופן שבו אנחנו חושים את חוש הטעם בחוש הריח.
מדהים. השאלה אבל זה רק נראות באמת, או שיש אולי נכון ולא נכון, יש כלומר כוסות שהן אין, לא מתאימות לקפה, לעומת כאלה שהן מאוד מתאימות לקפה, או שזה כל אחד ולפי החוויה האישית שלו והכל לגיטימי.
היית שותה קפה באמת בכוס יין?
אם הייתי שותה קפה בכוס יין?
גם שאלה. אז תראו, קודם כל...
אם היידו יגיד לי שכן, אז כשמותר אז כן.
בוא נפריד חוש-חוש. מבחינת המראה זה ממש לא רלוונטי, זה עניין של טעם וריח. הזכוכית אגב מבחינת הטמפרטורה עדיפה על קרמיקה, אבל זה סיפור אחר, אז נעזוב שנייה אחת את המראה. בוא נדבר עכשיו על הצורה. צורה של כוס, ככל שהיא נסגרת יותר, זאת אומרת יש בצורה אובלית, כמו כוס יין, תקחו לדוגמה, אתם מחזיקים תמיד את הארומות שיש בפנים. זאת אומרת, יין בכוס פתוחה, נגיד כוס מרטיני, בלתי אפשרי להריח אותה, כי כל הארומות הולכות ימינה ומשתחררות מן הכוס במקום להתרכז. לכן חוק מספר אחד של כל כוס יין, היא שהיא תהיה בצורה אובלית כלשהי, קרי שכל הארומות תסגרנה לכדי פתח צר יותר מאשר המקסימלי של הכוס. וזה נכון לגבי כל משקה שיש לו ארומות. קפה, כבר זאת שאלה, האם אנחנו רוצים להדגיש את הארומטיות של הקפה או לא. אני טוען היום שכוס קפה לא צריכה להיות אובלית, מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים דווקא שהשתייה תהיה יותר נעימה, וככל שהכוס הולכת בצרה, בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות מאמץ יותר גדול כדי לשתות, ובכוס קפה אנחנו כנראה נקבל קביעה חזקה של הקפה בהמשך, זאת אומרת, כוס מבחינת הצורה שלה יש לה משמעות שהיא תהיה בכל זאת פתוחה. אבל גודל הכוס מאוד משמעותי. למשל, אם אתם לוקחים כוס קטנה מדי, אז כמובן בשביל אספרסו זה יכול להיות בסדר, אבל אני אישית מעדיף לשתות את האספרסו שלי בכוס קצת יותר גדולה, או נגיד בכוס קורטדו, כי אז יש לי יותר שטח פנים, ושהארומות תוכנה להתפתח בתוך הכוס. תיקחו למשל אפילו כוס אספרסו ותמלאו אותה עד הקצה, אי אפשר להריח. תיקחו את הכוס או טיפה יותר זוהה, או טיפה יותר רחבה, ותשאירו מחצית מהמרווח כשטח פנים, יוצרת אקוסטיקה שבעצם הארומות יכולות להתפתח בו. אז אני חושב שבאמת, הדור, הגל השלישי של הקפה, שם לב יותר מאשר אי פעם לחשיבות הכוס, כי זו שרשרת מאוד משמעותית, צריך להגיד אולי אפילו הכי משמעותית, כי היא רגע אמת, היא רגע שבו הקפה הגיע לנחיריים שלנו, הקפה הגיע לפה שלנו, ובעצם כל העבודה מהגידול של הקפה ועד ליצירת הקפה במקום, מתרנקטת לאותה השנייה הזאת. ולכן ככל שהקפה טוב יותר, בחירת הכוס מתאימה, דקה, שהגודל שלה בהחלט מאפשר גם לארומת להתפתח בתוך הכוס, וכמובן גם הצורה שתאפשר למשקה או לקפה להגיע לחך בצורה טובה, תהיה הכוס האידיאלית בשביל קפה טוב.
אבל הנה, עכשיו עם הקורונה באמת, עם זה שאתה לא יכול לשבת בבית קפה, אלא רק לעשות טייק אווי, אני מבחינתי, אין לי מה ללכת בבית קפה ולקחת קפה בטייק אווי, כי אני לא אשתה, אני לא מסוגלת לשתות.
אני בכלל לא יוצא מהבית.
אני לא מסוגלת לשתות קפה בכוס חד פעמית, זה לא יקרה.
כן.
יפה, אז הנה, עוד דוגמה של כוסות חד פעמיות, אז אנחנו מדברים על כוסות עם מקרטון, אנחנו מדברים על קרמיקה, אנחנו מדברים על פורצלן, וכן הלאה וכן הלאה. אגב, אולי צריך גם לומר בדבר הזה, יש הבדל בין לשתות לבין לטעום. להבדל בין לטעום ובין לשתות זה כמו הבדל בין לשמוע ולהאזין, או בין לראות ובין לצפות. זאת אומרת, פעולת הטעימה היא הפעולה הנוספת, או הזמן, השירות הנוסף, שבעצם אנחנו לוקחים כדי להרגיש את הריחות, להרגיש את הטעמים. מי ששותה סתם קפה כי הוא צריך להתעורר בבוקר, אז הוא לא טועם קפה, הוא שותה קפה. אגב, רוב הקפה בעולם לא ראויים לטעימה, הם ראויים לשתייה. אז, אבל אני בהחלט אומר לך, אורן, שאם אתה רוצה לעבור את השלב הבא, תחת את הקפה שלך, תעשה את הכוס טיפה, עם מרחב, שהקפה לא יתמלא עד לדפנות, ואתה פתאום תגלה אותו קפה שאתה שותה כל יום, אתה תהנה ממנו עם אקסטרה ארומה שעד עכשיו לא הרגשת.
זה מעניין, כי את כל הקפוצ'ינו, למשל, או ההפוכים, אנחנו מזמינים בבתי הקפה בכוסות החרסין, הם ממלאים עד הסוף.
כן.
עד הקצה, עד שממש הקצף עובר אפילו את גובה הסף של הכוס.
שגיאה. כמובן, אבל אתם יודעים שבדרך כלל ישראלי רוצה שבשביל מה שהוא משלם, שהוא יקבל עד הסוף, הוא לא רוצה לקבל כבר כך. צריך תמיד לזכור, להשאיר תמיד מרחב בקוס, כדי שהארומות תוכל להתפתח בתוכן, ומה לעשות, רוב, הנה, זאת ההוכחה אגב, שיותר אנשים שותים קפה מאשר תואמים קפה. כן. אבל אם תלכו לכל טעימה של קפה, לא תראו שהם מוזגים את הכל, אף פעם לא מוזגים את הקפה.
וזה ייאמר מה שצריך להוכיח, משל.
משל. ועם הטיפ הזה, אנחנו נודה לך.
אנציקלופדיית
הקפה והיין.
לגמרי.
יאיר היידו,
תודה רבה רבה.
ביי, להתראות.
שנחזור לשפיות ונוכל לשבת בבית קפה ולשתות קפה ואף
יין. לגמרי.
טוב.
יאללה.
תודה רבה.
ביי.
ביי. אז זה הסיבה שאני שותה קפה בכוס זכוכית.
את יודעת מה נזכרתי?
מה?
אמרתי לך שאני לא שותה קפה קר.
כן.
כי זה דוחה אותי.
כן.
אז בגלל זה אני גם לא שותה את כל האלכוהולים, את כל הקפה האלכוהולי, את כל הליקרים, את האייריש, את ה...
אתה לא שותה את זה?
לא נוגע בזה. ואת יודעת כמה אנחנו אוהבים אלכוהול בבית.
אני יודעת. תראה, יש לי מה להגיד על זה. קודם כל, מה שיש לי להגיד על זה, זה שהרגע יצרת מקשה אחת בין כל עולם האלכוהול והקפה. יש קוקטיילים שמערבים בתוכם קפה, כבר דיברנו עליהם בעונה הקודמת, אתה יודע, אספרסו, מרטיני וכאלה, אבל באמת, באמת יש עולם שלם של ליקרים מבוססי קפה, ואי אפשר להתייחס אליהם כאל משקה אחד. יש לך את הבייליז למשל, שזה, אתה יודע, הליקר האירי הזה של ליקר קפה ושמנת כזה, שהוא, אם אתה לא אוהב לשתות קפה עם שמנת, אתה לא מסוגל לשתות את זה. זה כבד, הדבר הזה. יש לך את השרי דנס, אתה יודע מה זה הליקר הזה?
יש לנו אותו בבית, הוא שי מת עליו.
מי שלא יודע, זה הליקר הזיה הזה, שזה באמת, כאילו, אני לא ברור לי איך הוא ישרוד את הטרנד הבריאותי שקיים עכשיו.
כן.
כאילו, זה כינוח של ה-80s בתוך בקבוק. זה הרי שני ליקרים, שני בקבוקים מחוברים, באחד מהם יש ליקר קפה וויסקי, והשני זה שוקולד לבן וניל שמנת. ואתה יודע שאם מוזגים את זה הרי לאט לאט, אז הלבן צף על החום.
כן.
ואם אתה מוזג את זה מהר, אז זה נהיה לך כאילו קפה קר. עכשיו, אני...
שזה גם, את יודעת, כי אצלנו נגיד, יש את החובבים רק את השמנת. ואז את מגמלת בקבוק שהוא כולו ליקר.
איך אתם, אז אני תמהה, איך אתה מצליח למזוג רק טעם אחד?
כי יש שתי פיות. אחד את משאירה סגור.
הבנתי אותך.
כן. מה עוד יש?
אוקיי. אז זה באמת דברים שמאוד שמחים, ואני יכולה להבין שכאילו... קשה איתם. אבל נגיד קלוע.
אוקיי.
טוב, תקשיב, זה ליקר משגע. קודם כל הוא מגיע ממקסיקו, שכבר זה גורם לי לחבב אותו. וזה באמת קפה שגדל במקסיקו, ובניגוד לליקרים אחרים של קפה, זה, הוא מגיע ירוק למזקקה, לא קולים אותו. הם קולים אותו לבד, מה שמאפשר להם להגיע בדיוק לרמת הקליעה שהם רוצים.
בגלל זה קוראים לו קלוע?
עכשיו, אתה יודע מה יש בפנים?
נו.
חוץ מקפה?
מה?
רום.
או, שלום.
רום ווניל.
עכשיו, הכל ברור.
בדיוק, ופה פתאום, אז קודם כל זה לא מבוסס על וויסקי, כמו הבייליז למשל, או השרידנס, שלי אישית טיפה יותר קשה עם וויסקי מאשר עם, עם רום. ודבר שני, זה, הוא לא כבד, אין בו שמנתיות. וכזה דבר, לשתות אותו כאילו קצת על קרח, קודם כל, אם אתה אוהב, כשאתה מדבר על זה שאתה לא אוהב קפה קר, תראה איך אני נלחמת בך, אתה בטח מנסה לשתות קפוצ'ינו קר, כאילו קפה עם חלב קר.
לא.
אספרסו. הכל,
אני אומר לך, אני לא מסוגל...
אספרסו קר.
עוגיות אז... קפה אני לא יכול לאכול.
וואו.
מוס שוקולד עם קפה אני לא אוהב.
הבנתי. טוב, כי אני רציתי לקחת אותך לעולמות הדאבל אספרסו של הוואן גוך,
oh.
שזה כאילו קצת קשוח. די קשוח. ואפילו תדע לך שיש גם ליקר קפה תוצרת ישראל.
איזה?
שנקרא לוי.
לוי!
לוי,
לא
כן.
פחות.
זה יקב שמתמחה בייצור ליקרים, הוא יושב בגוש עציון. אז בגלל זה הרבה ישראלים פחות קונים אותו. אז יש להם גם, יש להם טעם אספרסו, ויש להם טעם של קפה בשמנת. אבל כל השיח הזה גרם לי לשבת עם עצמי ולהגיד, רגע, אז אי אפשר פשוט להכין ליקר קפה בבית, ואז הוא יהיה בדיוק לטעמי?
בדיוק. נשמע פשוט, לא?
מאוד פשוט.
מה?
אתה מכין קפה.
כן.
עם מים וסוכר. אתה, עד שעשו, כאילו, אתה יודע, מבשל כמות גדולה של קפה וכמות גדולה של סוכר.
ותמצית כזאת.
יוצר תמצית, מקרר. מוסיף וודקה, או רום,
okay.
מכניס למקרר, באים אורחים, מוזגים, שותים, שמחים.
כל נשמע נהדר, חוץ
נכון?
מהחלק של הקפה.
חוץ
מהעובדה
שאתה לא אוהב קפה קר.
בדיוק, חוץ מהחלק של
אני,
הקפה.
אני מנסה איכשהו לגרום לך, לא?
לא, אבל... מעניין, כי את יכולה ליצור כל מיני וריאציות, עם וניל, ועם קליפות הדרים, וכל מיני... להוסיף לזה...
הכל, תאמים. אניסים, להוסיף לזה קינמון, שזה גם יכול להיות מגניב. וניל, כמו שאתה אומר, קרמל, נשמע לי ביג.
כן.
כן. טוב.
אנחנו מגיעים כמעט לסוף התוכנית, אבל יש עוד נושא מאוד מאוד חשוב.
חשוב.
חשוב מאוד מאוד, שרציתי לדבר איתך עליו, וקשור כן. לקפה.
נו.
ואי אפשר לסיים פרק על קפה בלעדיו.
מה?
קריאה בקפה.
לא, תולך לקרוא לי בקפה.
קראו לך פעם בקפה?
לא.
את יודעת מה זה קריאה בקפה? את כל התהליך, מה קורה שם?
אני יודעת שאני צריכה לשתות קפה, ואז הופכים את זה, ואז מסתכלים בקפה ואומרים, בגדול כמה ילדים יהיה לי.
בגדול כן.
כן.
תיאוריה אומרת שהנשמה של האדם,
כן.
היא בכל האדם, כולל גם ברוק שלו ועל השפתיים שלו, וברגע שהוא שותה את כוס הקפה, אז הנשמה שלו עוברת לכוס. והנשמה יודעת מה היה ומה יהיה. כך אומרים.
אוקיי.
עכשיו, לי הייתה חברה של המשפחה,
כן.
שידועה בשמה פסי המחשפה,
כן.
היא הייתה קוראת בקפה.
תרמר.
וכל פעם שהיינו הולכים להתארח אצלה, היה טקס שבו קוראים בקפה. דבר ראשון, את צריכה ספל רחב לבן.
כבר לא יקרה.
שבו...
אני שותה בזכוכית.
אבל את באה למטרות מאוד ספציפיות, זה כמו ללכת לרופא, את לא אוהבת כאילו להוציא לשון, אבל אומרים לך, תוציא לשון, מוציאה לשון.
אבל אם אני שותה קפה וכועסת ולא טעים לי, אז אני יצא לא טובה, עתיד.
העתיד לא משתנה. בגלל שאת כועסת, העתיד קבוע.
אוקיי.
או כך אומרים. ואז את צריכה לשתות לפחות 3 לגימות.
כן.
שופכים את השארית, מערבבים את הכוס, הופכים אותה על צלוחית.
כן.
נותנים דפיקה עם האצבע על הכוס, ואז הופכים אותה. ואז מי שקורא את הקפה, מחזיק את הספל כשהאוזן, כשהידית, מופנית אליו. כל מה שמשמאל...
אני בעצם עוברת שיעור כרגע בקריאה בקפה.
כל מה שמשמאל לידית... עד
כן.
למעלה,
כן.
מדבר על העבר, וכל מה שמימין לידית עד למעלה, מדבר על העתיד.
כן.
כל מה שקרוב לידית עצמה...
בסוף הסבר הזה אני יודעת לקרוא בקפה?
כן.
אוקיי.
כל מה שקרוב לידית עצמה הוא ההווה.
כן.
צורות וכתמים ששוקעים לתחתית הספל, אוקיי? נחשבים לבשורות רעות. אם הם מופיעים בצד שמאל, אז הם קרו, ואם הם מופיעים בצד ימין,
כן.
אז הם יקרו.
אוקיי.
ככל שהצורות והכתמים הולכים ומתרחקים מהידית, אז מדובר, נגיד, לימין בעתיד הרחוק יותר. אז אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אם יש לך צורה של דג,
כן.
דג מייצג פיריון או הריון,
mm-hmm.
אז אם הוא מופיע משמאל לידית,
כן.
אז הוא מדבר על לידה שהייתה, ואם הוא מופיע מימין לידית, הוא מדבר על הריון עתידי. אם הוא צמוד לידית, אז זה אומר
שאת עכשיו.
ממש בהיריון עכשיו, ואם הוא נמצא בתחתית הכוס, זאת אומרת...
בקרקעית הכוס.
בקרקעית הכוס, כן. אז הוא מדבר על הפלה. הוא מבשר רע. אז זו הפעלה שהייתה, או הפעלה שתהיה. מייק דרופ,
זהו?
ובזאת נסגור את התוכנית.
קראת לי בקפה. אני רוצה לסגור את הקפה בהמלצה אחת קטנה חמודה.
פליז.
טוב, אחרי שקראת לי בקפה ואני לא יודעת מה, 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 מה המשמעות של זה. יש אצלי באתר,
כן.
אחד המתכונים שלא כל כך קוראים אותו. וחבל מאוד, כי זה אחת מעוגות הקפה הטובות שיש.
עוגות קפה, איך לא דיברנו, כן.
כי לא הגענו, כי היית צריך לקרוא לי בקפה. ו...
כן, על הדקה כן. של הקפה, כן, כן. אוקיי.
מצאתי את מי להשים. אגב, עוגות קפה זה קטע, כי יש כאלה שאוכלים מתוק ליד הקפה, ויש כאלה שלא. אתה מאלה שכן או שלא?
אני אוכל מתוק ליד הקפה.
אני לא מסוגלת. קפה זה קפה, זה קודש, לא שום דבר לא מתקרב, והעוגה זה בנפרד, לא משנה. בקיצור, יש באתר שלי מתכון שקוראים לו העוגה שהתגרשה.
אוקיי.
זה פשוט מתכון של אמא של הגרוש שלי.
אוקיי.
מתכון אדיר של עוגה אחי של פעם, שוקו וניל שייש, של פעם, 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 כאילו רטרו, כזאת. אחלה עוגת קפה, כזה, אתה יודע, שיבשה ולא לא מתוקה מדי, ואז כאילו עדיין אפשר להרגיש את הטעם הכיפי של הקפה ולא יוצא, לא יוצא מאיזון סוכרי, מה שנקרא, כזה.
אז את אומרת, כתבו לאתר שלי, חפשו את הגרושה, תכינו אותה.
ההוגה שהתגרשה, שגם סיפור מעניין למה קוראים לזה ההוגה שהתגרשה.
נראה לי שזה די מובן מאליו, אם היא של אמא של גרושך.
כן. אתה יודע מה? מה יפה שם.
מה יפה?
ש...
אני מזכיר לך שיש לנו, אנחנו לא לבד, יש פה מאזינים.
לא אכלתי אותה מאז שהתגרשתי.
באמת?
כן. כאילו, לא אכלתי את ההוגה הזאת 13 שנים.
די מדהים.
ואני זוכרת את הטעם שלה. וזה מה שמדהים.
אז אולי תכיני אותה.
טוב.
אוקיי.
בסדר,
טוב.
נבוא איתה בשבוע הבא לתוכנית.
סיימנו את התוכנית הראשונה של העונה השלישית.
יס. Yes.
של לדבר זה לא משמין.
יס. Yes.
דיברנו על קפה.
זה היה קפה?
זה היה קפה.
אוקיי. Okay. אנחנו נפגוש אתכם כאן בשבוע הבא, וגם נתחיל את התחרות שלנו.
תחרות נושאת פרסים.
איך חיכית להגיד את זה?
חיכיתי להגיד, אני מת להגיד את זה.
מעונה הראשונה חיכית, מעונה הראשונה הוא חיכה.
כי תראי, בעונה הקודמת... בעונה הקודמת...
פתחו סוגריים, כן, מה?
בעונה הקודמת...
אני כבר בחניה, כן, מה?
בעונה הקודמת חילקנו בקבוקי השמן זית, ראשון הבציר, ראשון המסיק.
כן.
והרבה אנשים קיבלו אותם, והם מאוד נהנו מהם. זה היה שמן זית משובח. השנה יש לנו עוד פרסים לחלק, אבל זה תחרות שתימשך כל העונה.
כן.
זאת אומרת שכל חודש נחלק פרסים, ולכן אני מתרגש.
אוקיי. אנחנו נתראה בשבוע הבא, לדבר זה לא משמין, עונה שלוש. הוא היה לוקס, אני הייתי אפרת אנזל, ויאללה ביי.
יאללה ביי.